שמעת פעם את הביטוי, הריון זאת לא מחלה, אבל הריון יכול להביא איתו הרבה תופעות ומחלות נלוות, שאם נדע עליהן, נוכל להכיל, לחבק ולעזור לאלה שמתמודדות. כי כל אישה היא גיבורה, וכל אחת עוברת משהו. והיום נפגוש את מושקה, ששלושה חודשים אחרי שהייתה תחת החופה, מצאה את עצמה מאושפזת בזמן ההיריון, בשל מחלה שנקראת היפרימזיס. מושקה פותחת לנו צוהר לעולם שכולו צינורות, אתגרים פיזיים, רגשיים וזוגיים. הרבה קושי, אבל הרבה תקווה ואור. מזכירה לך שאת מוזמנת להירשם כמנויה בערוץ היוטיוב, ספוטיפיי, ובכלל, לשתף את הפרק הלאה עם כל מי שחשובה לך. השליחות שלי זה להקליט. השליחות שלך זה לשתף. פתיח ומתחילים. איך להפוך את החיים שלנו לחיי שליחות מלאים במשמעות? כאן חני מוסקוביץ', שליחה בעיר חרקוב, אוקראינה, כעת ממשיכה את השליחות בכרמי גת ישראל. בפודקאסט הזה אנחנו נפגוש נשים שונות שיביאו את השליחות שלהן במגוון של תחומים, ודרכה יעזרו לכל אחת למצוא ולדייק את השליחות שלה בעולם. כי לחיות את החיים שבשבילם נבראנו, זה הכי שיש. שליחות כדרך חיים. מתחילים ממש עכשיו. ברוכות הבאות לפרק נוסף הפודקאסט שליחות כדרך חיים, והיום נמצאת איתנו פה מושקה לוי.
אהלן.
מה נשמע?
ארוך השם איתך.
אני שואלת אותך מה נשמע, כאילו אנחנו לא פה כבר שעתיים מבלות.
כבר שעתיים, הכילה אותי קודם כל ארוחת בוקר, סיפורים.
ככה זה בנועל, אין מה לעשות.
שלם.
מושקה, יאללה, למה את פה?
למה אני כאן באמת? אז שתדעו לכם שחני בן אדם מאוד נחמד. הכרנו בוואטסאפ, זה הסיפור לנכדים. מפה לשם, חני גילדה שיש לי סיפור, צחקנו קודם שלכל אחת יש סיפור, אם תמצאו 30 נשים, שימו אותם בחדר אחד.
אני אזכר באיזה קשר זה היה.
באיזה?
אני סיפרתי על השיעור, דיברתי על שיעור שעושים בבית, שזה מביא ברכה לבית.
נכון.
ואז על שיעור טהרת המשפחה, ובנות התחילו לשלוח לי כל מיני סיפורים, בזכות השיעור הזה נכנסתי להיריון, חברה שלי בזכות עשתה שיעור בבית, נכנסה להיריון, ואז מה את כתבת?
כתבתי לך. אוקיי, טוב שאת אומרת שאני יודע לא לעשות את זה בבית שלי.
ואז נדלקתי.
מי המשוגעת שכותבת כזה דבר?
כן, ספרי לנו.
אז למה אני פה? היי, קוראים לי מושקה לוי, אני אמא לשני ילדים, מהממים ויפים.
מתוקים אחד מהם פה, אז יש קבלות.
מזל שהוא ישן ומאפשר לנו להקליט. ובשתי הריונות שלי עברתי מחלת הריון, שנקראת היפרמזיס גרבידרום. איך הכל התחיל?
רגע, תספרי מה זה אומר.
אז ככה, היפרמזיס גרבידרום זאת מחלת הריון ש... איך להגדיר אותה?
אבל הריון זה לא מחלה.
שמענו על זה. כל מי שאומר לי את המשפט הזה מקבל בוקס לפרצוף, תיזהרו.
מזל שיש לנו פה מרחק.
לא באמת, לא אלימה.
אחד המשפטים היותר מעצבנים. אז זאת שנייה, מחלה בהגדרה, זאת אומרת, את מגיעה לרופא והוא מאבחן אותך.
כן, רק שעם מחלה שקופה, זאת אומרת, זה די בעשורים האחרונים הגדירו אותה, ועדיין, למרות שהמחלה הזאת מוגדרת, מאובחנת ונכללת ברשימת המחלות, עדיין יש גם רופאים, תתפלי, שכשהם נתקלים באישה עם המחלה הזאת, הם עדיין מזלזלים במחלה שלה. לכן היא נקראת מחלה שקופה.
זה מבחינת ה...
מבחינת ההרגשה.
את מגזימה, את נסחפת.
את מגזימה, את נסחפת, או לא כולם חולות ב... כן, וחושבות שלפעמים את מגזימה. תכף אני אסביר גם למה. כי התסמינים של המחלה הזאת הם היפר-אמזיס. זאת אומרת, היפר, יותר מדי, הקאות.
אמזיס זה הקאות?
הקאות ובחילות. הקאות ובחילות, משהו כזה. אני לא טובה באיטלקית ו...
לטינית.
פחות בלטינית עתיקה. כן, זה מחלה שמאופיינת בבחילות והקאות מרובות בהיריון.
ולכאורה,
כולה מקיות.
כן.
אז מה זה מרובות?
או חילות, או איזשהו...
ברגע שזה בעצם מוציא אותך מתפקוד, ואת מגיעה להתייבשות, לא פעם אחת במהלך הריון, אלא כמה פעמים, כל אחת והחומרה של המחלה שלה, זה נקרא היפרמזיס גרבידרום, יש לזה רמות. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאישה יהיה לה היפרמזיס קל, והיא תטופל בכדורים, כמו שכולם מכירים היום את הדקלקטין והבונג'סטה, שהם נהדרים, ועוזרים למלא מלא מלא נשים, או שהיא תיקח איזה כדורים טבעיים כביכול וזה יעזור לה, ואז אם עוזרים לכדורים טבעיים, אז לא, זה לא היפרמזיס. אבל היא תיקח בונג'סטה וזה יקל עליה משמעותית, אז יכול להיות שזה היפרמזיס קל. המצב מתחיל להתחמם כשכדורים לא ממש עוזרים.
שור אבל גם למשך, לא?
זאת אומרת...
זהו, שלא. זאת אומרת...
מעבר לשבוע מסוים, או מספר לא. פעמים ביום.
אז ככה. זה משתנה מאישה לאישה. זה קצת בעיה. זה גם אחד הדברים שהופכים אותה לשקופה, כן? כי באמת, כשאני הגעתי פעם ראשונה להשפוז, אז הרופא הסתכל עליי במבט מאוד אמפתי, התיישב לידי ואמר, אל תדאגי, בשבוע 16 זה יעבור.
יו.
לא, זה לא עבר.
ספוילר? לא עבר. מתי זה כן עבר?
בגדול, כל אחד זה יכול לעבור מתישהו במהלך ההיריון. אצלי זה היה שיפור מחודש לחודש, היה גם תקופות פתאום יום, יומיים נחמדים יכולים להיות לך, זה יכול לקרות, ואז בטוחה שזהו עבר, ואני בסדר גמור, ואני יוצאת החוצה, וכאילו מאושרת. ואז למחרת את מתייבשת ומתעלפת ומה שלא יהיה. בגדול לקחתי כדורים עד הלידה בשתי הריונות. מבחינת מעבר לכדורים, נוזלים וכזה, בהיריון האחרון, בשבוע 35, הוציאו לי את הצנתר מהיד.
וואי. את כל ההיריון בעצם עם...
עם אינפוזיה בניקה? ביד.
כן. במקרשה או שזה פשוט בנועל?
זה בנועל, זאת אומרת, בתחילת ההיריון, בחודשים הראשונים, אני לא מסוגלת בכלל לאכול או לשתות שום דבר, כלום. זה גם משתנה בהיריון להיריון. בהיריון הראשון, ברגע שהייתי מקבלת את התרופה לבריד, בכדורים היא לא עבדה, אבל ברגע שהייתי מקבלת את התרופות הנכונות לבריד, גם לקח זמן עד שעלו על השילוב בין שתי תרופות ספציפיות שעזרו לי, זה היה ממש ניסוי וטעייה. אז ברגע שהייתי מקבלת אותם לבריד, היה לי פתאום כזה איזה יום-יומיים של הטבה, אבל זה היה רק לבריד. אז פשוט... הסתובבתי עם אינפוזיה וקיבלתי תרופות לבריד מהבית, וגם נוזלים, כי גם כשכאילו אמרתי שהייתה הטבה, עדיין לא הייתי מסוגלת לשתות רגיל. בשום צורה. זה עדיין, הטבה זה שבבי קרח ודברים כאלה.
וואו. רגע, תניינו את התמונה המלאה רגע.
כן, פקסי אותי.
את מתחתנת, נכנסת להיריון, ברוך השם.
אני מתחתנת.
חלס אסון.
ואז שלושה חודשים אחרי החתונה, אנחנו מגלים שאני בהיריון, ואנחנו נורא נורא מתרגשים ושמחים, ושרים מהסיפור, וקובעים תור לאולטרסאונד הראשון, מרוגשים, ואז אני מתחילה לא להרגיש טוב. ויש לי בחילה, ואנחנו צוחקים על זה. עולות לי דמעות לעיניי, נזכרת בסיטואציה. אנחנו צוחקים על זה, ובעלי רץ להורים שלי לקחת מהם לימון, כי אצלנו היה רק מיץ לימון, וכי הלך להביא מהם לימון, כאילו ש... ופשוט ישבנו במרפסת.
ככה כתוב בגוגל.
בדיוק, ישבנו במרפסת, ומצצתי לימון, וישמתי אוויר, וככה זה היה בערב הראשון. ואז התחלתי להיות עם בחילות עוד יותר קשות. ולא צריכתי ללכת לעבודה, ופשוט התקנתי, הייתי אז על תקן גננת צהרון, ופשוט הודעתי שאני לא מגיעה, כי אני לא מרגישה טוב. ובא לי הלך להביא לי את כל התרופות הטבעיות שהוא מוצא בסופר פארם, את כל הכמוסות זנגוויל ומה שלא יהיה. אני זוכרת מה היה אז. אני לוקחת הכל, ושום דבר לא עוזר, ומיום ליום זה כאילו מחמיר. ואני פתאום לא מסוגלת לאכול כלום, לשתות כלום, ולא מבינים מה קורה לי, וכאילו, אוקיי, יום אחד מתייבשת, הולכים בערב למוקד, מקבלים נוזלים. אבל הפעם הראשונה שבעצם התייבשתי וקיבלתי נוזלים, כי לא הבנתי בעצם מה קורה לי, לא הבנתי מה נטרק. לוקח זמן עד שאת מבינה שיש פה משהו שהוא מעבר לבחילות הרגילות שציפרו לך שהולכות להיות. זה היה שבוע אחרי שהתחילו הבחילות שאמרתי שאני לא מגיעה, מתקשרת אליי הרכזת של הצהרונים בגנים, ואומרת לי, מושקה, זהו, זה מוגזם, כאילו חיפינו לך כמה ימים,
התייבשת, אני מקווה שזה לא...
לא, הייתי פשוט מהסוג הזה. מהמזגן יותר. בקיצור, אומרת, אם מושקה חיפינו עלייך כמה ימים, את חייבת להגיע, אין לי מי שתחליף אותך היום. אין לי, פשוט אין. אז אני מבינה שאין ברירה, ואני מגיעה, כי אני סתם מפונקת. כאילו, קומי מהמיטה, תרימי את עצמך, את באמת לא בסדר. כולם בהיריון והן הולכות לעבודה. למה את לא? אז אני קמה מהמיטה ומתלבשת ומתארגנת, ואומרת שלום לבעלי. ואפילו שותה איתו קפה על הבוקר, ואז מקיעה אותו ואומרת, אוקיי, זה הכל בוקר. בחילות בוקר, לא? ככה קוראים לזה. ואז יוצאת לעבודה בצהרון, ובצהרון מקיעה, ומקיעה. והסייעות מבינות שמה הולך פה, ויש שם סייעת מבוגרת שדוחפת לי שלוקים. וארטיקים מהמקפירי, בכל גן יש את המילה הזה, ודוחפת לי ודוחפת לי, ואני לוקחת, ואז רצה לשירותים ומקיעה, והילדים כאילו אוכלים ארוחת צהריים, ואני עומדת להתעלף מהריח, יושבת שם, פשוט מתרכזת בתקרה, ומנסה לסתום את האף שלי, והסעיות מתפקדות במקומי, ואני רק מחכה שיום ייגמר, והוא נגמר. ולא היה לי כסף למונית, כאילו, אפילו לא חשבתי על הדבר הזה, שאני ארגיש כל כך חולשה, כאילו, ואמרתי, טוב, אני אתפוס טרמפי מישהו. אני בוא לשם, לא ראיתי באזור אף אחד שאני מכירה, שנמצא, שגר בשכונה שלי, ולא עולה לי מלקח טרמפ. אז אני הולכת עד לתחנה בחום, לקחת אוטובוס. ואני עולה על האוטובוס כמה תחנות, עד האזור, עד השכונה שלי, והתחנה היא 10 דקות הליכה מהבית. האוטובוס, ואני יורדת מהאוטובוס, וברגע שאני יורדת מהאוטובוס, אני מקיעה בצד הדרך, ואני הולכת ככה הביתה, 10 דקות הליכה, בקושי הולכת, פותחת את הדלת, ניגשת, לא, סליחה, וואו, זה עוד לא, עוד לא שם. אני נזכרת באוטובוס שזה היום הולדת של בעלי, נשואה טריה 3 חודשים, ותכננתי לו הפתעה גדולה ונהדרת, אבל לא הרגשתי טוב. אז אני אומרת, את לא מרגישה טוב, אבל את מפונקת. אז תלכי לחנות ותקני לו לפחות בלונים, כאילו, את לא נורמלית. זה יום הולדת ראשון של בעלך, כאילו. אז אני הולכת עוד 2 דקות הליכה, למזל שזה היה ליד, לחנות הקרובה שיש בה בלונים, קונה לו כמה בלונים וסרט, בלוני אליום, חוזרת הביתה, פותחת את הדלת, קושרת את הבלונים, עוד הספקתי לקשור אותם לחצובה של הכינור שלי שעמדה בסלון, והתעלפתי על הספה. ובא לי חוזר מהכולל, ומוצא
אישה על הספה. כמה זמן היה מאז שהתעלפת שהוא חזר?
אני לא יודעת. לא יודעת.
וואו. והיית עדיין מעולפת.
אני לא יודעת כמה להגדיר את זה, זה לא איבוד הכרה מלא, זה פשוט כאילו נפלתי ולא הצלחתי להרים את עצמי משם. וזהו, זאת הייתה הפעם הראשונה שקיבלתי נוזלים, שבקטע שעדיין...
שם הולכת ובלונים.
כן, ובלונים, זה כזה יום הולדת שמח מנדי.
מלא.
ושתביני, עדיין לא הזמנו אמבולנס, לא חשבנו שהולכים בשביל זה לבית רפואה, כאילו אוקיי, נלך למוקד נשים, נלך למוקד הקרוב. אני מגיעה למוקד נשים עם בעלי, של הקופה, או למוקד הכללי, ומסבירים שאני בהיריון ומקיעה וכנראה התייבשתי. כן, אבא שלי לוקח אותנו ברכב, מגיע לכניסה הכי קרובה, אני כאילו, עוד שניים, שניים סוחבים אותי, והתייבשתי. בסדר, זה נורמלי, וזה, נביא לך נוזלים, והרופא מקסים, גניקולוג, מגיע אליי, בפרצוף ממש מבט הבאי ומנחם, הוא אומר לי, אוי, זה ממש לא נעים. כן, המון נשים מקיעות בהיריון, אבל תשמעי, אני אגיד לך סוד. כל פעם שאת מקיעה, תדחפי מהר כוס מים. כל פעם שאת מקיעה, מיד תשתי כוס מים. ככה זה ישמור על מאזן הנוזלים בגוף שלך. אוקיי, ננסה. תשמע נחמד, לא? ניסיתי ביום למחרת, כל פעם שקטי, שתיתי כוס מים, התגובה הייתה, הקטי אותה מיד.
המים עשו לך בחילה, או שבעצם כל דבר שנכנס גרם לה...
כל דבר שנכנס פשוט יוצא, וכשאת כבר מפחדת להכניס דברים כדי שלא יצאו החוצה, אז את מקיעה מצמרה. מצמרה, מצקבה, את מקיעה את כל הנוזלים שאין לך בגוף, וכשזה נגמר, מקיעים דם.
וואי, זה מטורף.
אז כן, אז את מוצאת את עצמך בעצם אוכלת כדי שתהיה לך חכה יותר קלה, ואז את בעצם בוחרת מה לאכול או מה לשתות, לפי איך זה יוצא החוצה. לדוגמה, אני עד היום לא נוגעת במים בטעמים. אני לא יכולה להסתכל על בקבוק של מים בטעמים, כי זה הדבר שהיה הכי קל להקיא אותו. מים רגילים, כשהם נכנסים מיד בגלל שהם טבעיים ובריאים, הם ישר עוברים תהליך שאיבוד בגוף, וכשהם יוצאים החוצה, הם יוצאים מלוכים. והם צורבים לך את הגרון. ומים בטעמים, שזה נשמע לכם כל כך מפוצץ ככה, אפרופו לתוכנית בריאות שלך, תוסיפי את זה לשם, מרוב שהם מעובדים מלאי סוכר, אז הם יוצאים החוצה, כי הסוכר לא מתפרק, אז הם יוצאים החוצה גם מתוקים, זה מגעיל, אבל זה לא שורף את הגרון, כי זה יוצא החוצה.
וואו, אז על מה את חיה?
על מה אני חיה? אז זהו, אז בגדול...
שבשלב כזה כבר מאשפזים אותך?
עוד לא, שתביני, למה לא אשפזו אותי מיד? כי לא, חשבתי שזה משהו שצריך אשפוז, זה נורמלי לה, כי בהיריון. אז אוקיי, זה התייבשת. כנראה לא גרסת מספיק קרח, לא לקחת מספיק תרופות טבעיות, ואמא שלי משקה אותי בתה לואיזה, כי זה מרגיע את הבטן, ואני מקיעה הכל, וכל האחים שלי כבר מבינים שאני בהיריון, כי שבת בבוקר וכזה, ואני שוכבת על הספה בבית של הורים שלי, ואמא שלי דוחפת קרקרים ואת אלויזה, ואז אני רצה לשירותים להקיא אותם. אח שלי הבחור מגיע ככה לבקר וכזה, זל טוב. כולם מבינים. ופשוט כל פעם ביומיים כזה, הייתי פשוט הולכת, מקבלת נוזלים, כל פעם מעולפת, מקבלת נוזלים. עד שאחרי, זה היה בשבוע רק 11, שתביני, שהגיניקולוג במוקד נשים אומר לי, תשמעי, את כל, כמעט כל יום מגיעה לפה לקבל נוזלים. אני מבין שזה יותר גדול ממה שחשבתי. אני שולח אותך מפה באמבולנס למחלקת נשים. ואת כזה, באמבולנס. מה הקשר? אני? אמבולנס. כאילו, המסכנים האלה שסוחבים אותם בלונקה, מה אני קשורה? אומר לי, תקשיבי, ברגע שאת, אני רואה שאת באמת לא מצליחה להזין את עצמך, ולא מצליחה לשתות, נכון שבהתחלה אומרים בסדר, העובר לא נזוק מזה שהאמא מקיאה, כי הוא בעצם הוא לוקח מהאמא את הכל. אבל אם לא יישאר לך כלום בגוף, זה עלול לפגוע גם בו. ופה מתחילים המשפטים המאוד לא אמפתיים, מאוד לא סימפתיים, סליחה, לשמוע. שולח אותי באמבולנס, ודבר ראשון שבודקים במחלקת נשים, אומרים לי, את חייבת לעשות אולטרסאונד. ואני חסידה טובה של הרבי, כן? אז אני אומרת, לא, הרבי אמר לא לעשות הרבה בדיקות בהיריון. אז לא, לא, אני לא רוצה לעשות אולטרסאונד. מה פתאום? כאילו, עשיתי אחד כדי לבדוק שיש דופק מספיק, כאילו, אני לא אמורה לעשות עכשיו עוד אחד. ואז הם אומרים לי, בשביל להשפז אותך, אנחנו צריכים לדעת אם העובר חי. מה זאת אומרת? למה שלא יאכל? כי את עם פרמזיס קשה, ואני כזה. נופל לי האסימון, פתאום, פעם ראשונה, רופא יושב לידי ואומר לי, יש לך מחלת הריון, קוראים לי פרמזיס גרבידרום.
יש לזה שם.
רגע, אני לא מפונקת? אני לא סתם כאילו מגזימה, ופשוט יש לי בעיות אולי במערכת העיכול, ואני יותר רגישה, אז אולי עוד לא מצאתי את הקרקרים והבגלה בתזמון המתאים, את הרופא שאמר לי לאכול קורנפלקס ופופקורן, כי זה קליל. וזה לא עזר. אז אני לא המגזימה הזאת? מה הולך פה?
באיזה רגע מולך את זה? כאילו תוך כדי שהשפזו אותך כזה?
בשבוע 11. וואו. שתביני שזה התחיל בשבוע 6, כן?
את אומרת ההבדל בעצם בין מי שיש לה הקאות וזה לא היפרמזיס? אני אומרת נכון? היפרמזיס?
היפרמזיס, כן.
היפרמזיס. לבין מישהי שיש לה, הוא בעצם בערך בנקודה הזאת של אם הכדורים עוזרים לך ואת מצליחה לתפקד, לבין...
אם את... מתייבשת כתוצאה מזה, אם את מתייבשת כתוצאה מזה, או יורדת במשקל, מה שלא תמיד נכון, כי בהיריון השני שלי היה לי גם סכרת סמויה, אז עליתי במשקל. לא מיד בהתחלה, בהתחלה ירדתי, אבל במשך עליתי שזה כאילו סותר לחלוטין.
אז ממה עלית?
מהסכרת.
בלי להכניס כלום בעצם?
אז לא בחודשים הראשונים שלגמרי לא אכלתי בהם כלום, אלא ברגע שהתרופות כן התחילו להשפיע, והדברים הראשונים שהכנסתי לפה היו צנימים, אז שם עליתי הרבה יותר ממה שבן אדם נורמלי היו למצנימים, כן?
עליתי 30 קילו. רגע, בוא נחזור רגע להשפוז. הם לוקחים אותך למחלקת נשים פשוט, לא?
אז
כן. לא הם ועובר וכאלה בכלל.
אין בבאר שבע מחלקת הם ועובר פשוט. לא חשבו על זה, לא הפרידו את זה, וכן, זה אחד הדברים המזעזעים, שכשאת מגיעה ומאשפזים אותך במחלקת נשים...
לא, כאילו, מה הקשר?
קודם כל, את מגיעה למיון, ואז את נותנים לך לעשות דגימת שתן, ואת כאילו חלשה וזה, ואז האחות אומרת לך משפט נורא סימפטי, מה את מתלוננת? זאת שלידך הפילה.
די.
כן, יש לך קיטונים בשתן, אבל זאת שלידך היה לה שם דם. וכאילו, אין לך מספיק חרדות בהיריון, כאילו, שאת צריכה לשמוע גם את זה.
וואי וואי, לא. טקט מוגזם.
היה המון המון משפטים חסרי טקט כאלה במהלך כל ההיריון.
זה משהו של בר שבע?
זה משהו שנוגע לנשים בעיקר. מגברים קיבלתי הרבה יותר סימפתיה, אני חייבת לציין, שוב, זאת מחלה שקופה. ברגע שאישה עברה בעצמה הריון, היא גם עברה את הבחילות האלה, אז היא אומרת, זה כאילו, גם לי היו בחילות.
זה מזכיר לי כל הזמן, אני חושב שזה נובע מהמקום הזה שאנחנו, בטבעיות שלנו, כל הזמן משווים לעצמנו.
נכון.
כאילו, הרי אם מישהי שנייה יושבת ומקשיבה לך, זה אחרי שנייה ברור כשמש שיש פה משהו אחר. אבל כשאתה יושב ושומע מישהו אחר, או מקבל סיפור של מישהו אחר, ואתה כל הזמן לוקח את זה למקום שלך, שזה מה שאנחנו עושים באופן אוטומטי, יש כאלה שיותר.
אנחנו ישר עושים לעצמנו מירור כזה.
כן, אז כזה, כאילו, לעומתי...
אז קצת יותר, אבל זה לא...
וגם אני עברתי דברים בחיים. כן.
גם את עברת דברים בחיים, וגם לך היה את זה. גם אני הקטי ברן, יש את האלה שבאות אלייך ב... גם אני הייתי מקיאה ברן, גם לי היה פרמזיס. את כזה, לא מותק, לא, לא היה לך.
כנראה שלא היה לך. את חושבת שיש כאלה שעוברות הרעיון שלהם עם זה, והם לא יודעות שיש להם?
יכול להיות שאף אחד לא נותן להם את השם. כמו שאני הגעתי עד שבוע 11.
אבל הנה, הרופא עצר את זה מתישהו, כי...
כן, אני הגעתי לשם. אבל לפני כמה שנים זה לא היה שם.
אז זאת אומרת שזה חדש.
המודעות לזה עולה ועולה בשנים האחרונות, כל פעם את יודעת שעושים כנסים לרופאים ואחיות וזה, אז כאילו מעלים את זה למודעות, אבל עדיין. הייתה בהיריון הראשון שלי, הגעתי לאשפוז חוזר בפעם הלא זוכרת כמה, כל פעם היו מאשפזים, מאזנים אותי כמה ימים תרופות וכולי, ומשחררים. עד שהגעתי לאשפוז בית, מצב של אשפוז בית, שאני לא צריכה את הבית חולים, אבל גם זה בהתחלה לא הביאו את הצירוף הנכון של התרופות, את שאלו על זה. אז לכן, כל פעם מדרדר המצב שוב וחזרתי, אמרתי להם, משהו פה לא תקין.
רגע, מה זה אשפוז בית?
רגע, אני אסביר. אני אסביר עוד שנייה, אני רק אומרת שהמצב כאילו לא היה עדיין... היה משהו שונה בין מה שקיבלתי בבית לבין מה שקיבלתי בבית חולים, לכן המצב שוב מדרדר, חזרתי שוב לאשפוז. ואז הגיעה הרופאה, אישה, יום אחרי שהרופא אומר לי, אנחנו לא נשחרר אותך עד שנדע מה בדיוק עוזר לך ומה יאזן אותך, תצאים בי פה רק מאוזנת. ואז יום אחרי ביקור רופאים בבוקר, ומגיעה הרופאה אישה ואומרת, רגע, למה את מתאשפזת פה 1,000 פעמים כבר? משעמם לך? אני כזה, מה? מה אמרת עכשיו? והיא כזה, אני לא מבינה, יש לך בעיות בבית? אני, טוב, אין בעיה, אם את לא רוצה להשתחרר, אני אקרא לעובדת סוציאלית. עכשיו, א', עובדת סוציאלית זה לא איום. אם יש אישה שחובה קושי בבית, או לא יודעת מה, שמשמור בעלה מכה אותה, זה הגישה שלך לא מה שיגרום לה לדבר, כן? תגרום לה לדבר, ממש לא. דבר שני, אני, עם אינפוזיה ביד, אני לא פה כי החלטתי להתאשפז על דעת עצמי, מישהו החליט להשפז אותי. אבל שתביני.
מה היא חשבה, שבא לך... היא חתכתימה... בלישורי מחלה או...
חתמה לי על מכתב שחרור, ממש כיף לי להיות מאושפזת, להסתובב עם פיג'אמה של בית חולים, להריח את הריח של הבית חולים, וכן, מדהים. ושחררה אותי, ככה, כשעוד לא הייתי מאוזנת. זאת הייתה אישה.
איך זה יכול להיות? אין הסבר.
היא אישה. היא עברה הריון, ואני מגזימה.
ואיך לא הגיעו מספיק מקרים כאלה? בדיוק סיפרת לי מקודם... על כמה יש בארץ, טוב, זה לא כמה יש בארץ, אלא כמה יש ספציפית ב...
בגדול, ההשערה היא שיש 3% מהנשים בעולם שעוברות את היפרמזיס בדרגה כזו או אחרת, ואני לא היחידה שרופאה עשתה לה את זה, יש לי חברה שבבית חולים אחר, באשפוז הראשון שלה, אמרו לה שמשחררים אותה, כשהיא עדיין מיובשת ורועדת. עדיין מיובשת ורועדת.
איך זה יכול להיות?
הרופא שהיה באותה משמרת... הבעיה בבתי חולים שבעצם מחליפים כל פעם משמרות, וזה רופא אחר, הרופא שהיה אתמול, זה לא הרופא שתראי היום.
נכון.
אז הרופא שהשפז אותה, במיון, זה לא אותו רופא שפגשה במחלקה. הוא אמר לה, מה את עושה פה? הולך היא הביתה. אז היא אמרה לו, אוקיי, אני מסרבת שחרור. אני הנחיתי אותה לומר, היא אמרה לי, מושקה, מה אני עושה? כאילו, אני מיובשת, הוא לא נותן לי כלום, לא נותן לי נוזלים. והוא אומר לי, לך היא הביתה. אמרתי לו, יש דבר כזה בישראל שנקרא סירוב שחרור. תגידי שאת מסרבת שחרור. הוא אמר לה, אין בעיה, קרא לה מאבטח. הוציאו אותה עם מאבטח מבית חולים.
אז את אומרת כאילו, אין מספיק מודעות. מה זה אין מספיק מודעות? אצל הרופאים אין מספיק מודעות. אנחנו עוד לא מדברים על הציבור.
בכללי בכל עולם.
כאילו בבתי הרפואה עוד לא יודעים עד הסוף להבחן את זה, לתפוס את זה, לזהות את זה.
זה כנראה לא משהו שמלמדים אותו בשיעור מספר 1 בגינקולוגיה ומילדות.
זה עוד נכנס לסילבוס פשוט.
יכול להיות שהם כן, אבל יש הרבה רופאים שהם כאילו מפעם, ותקים כאלה שעוד לא מכירים את זה, או עוד לא שמו על זה, או שגם שבו את זה, עדיין מזלזלים בזה. יכול להיות.
וואי, זה נורא.
או שמסתכלים על האישה והיא נראית להם יותר ערנית מהשנייה, זה כמו שאת מגיעה ללידה ואומרים, היא לא נראית כאובה. מי אמר לך מה כואב לי, מה לא כואב לי?
יש חדר לידה אחד, אז אומרים, זאת יותר דחוף.
כן, אז לא כל אישה נראית ישר מסכנה, אולי הצבע עור שלה יותר כהה, אז היא פחות נראית ירוקה כשהיא עומדת להתעלף. ואז רופא אומר, היא סתם מגזימה, היא שמעה אולי שיש כזה דבר, אז היא באה לעשות הצגות, או לא יודעת מה.
את חושבת שזה יושב אולי על איזה שהם מקרים שהיו כבר?
אני לא יודעת.
אני זוכרת שבאתי לאחת הלידות, והייתה שם אישה. הייתה שם אישה שכאילו זה כבר היה כזה, זה היה נשמע שזה כבר בדיחה שם בצוות, שהיא כאילו אומרת...
שהיא כל פעם מגיעה.
הגעתי עוד פעם, יש לה כזה ציר וחצי, היא בטוחה שהיא יולדת לידה ראשונה, וכולם כבר עושים את הצחוקים.
ובסוף היא יולדת לך במסדרון.
לא, שולחים אותה הביתה, וכאילו אין לי מושג מתי ילדה בסוף, אבל הייתה שם כאילו פעמיים בשבוע. אז אני אומרת, מעניין אם זה יושב על כזה דבר, שהם כאילו נתקלו בהרבה נשים שמגיעות על הקאות, שזה לא ברמה שמצריכה טיפול.
יכול להיות מאוד.
כאילו, אני מנסה להבין מאיפה מגיע כזה דבר, הרי מחלה זאת מחלה.
תראי, בכל דבר יש אנשים שירוצו, נגיד, עם שפעת קלה, ירוצו ישר לרופא ויבקשו מיד אנטיביוטיקה וזה, ויש את האנשים שיחכו לראות עד שהם כמעט עוד שנייה עומדים למות, ואז ישפזו אותם.
כן.
תמיד יש. עכשיו, זה עניין של גישות של רופאים, אבל כשמדובר במחלה שהיא עוד יותר שקופה, כי זה משהו שיש אותו לכולם, כאילו, כולם מקיות ולכולם יש בחילות, אז זה עוד יותר קשה להבחן ולהבין, לפעמים, מי באמת חולה, ומי זה באמת סתם בחילות בוקר? וזה רק האישה עצמה יכולה להעיד. והבעיה היא כשהרופא המטפל לא מאמין למילה שלך. כן, זה קורה הרבה. לא רק בתחום הזה.
תראו את הדרך לבדוק אם האישה באמת צריכה אתכם, אבל לא...
לא רק בתחום הזה. רופאים צריכים להאמין למטופל.
אז מה זה אשפוז ביתי? ספרי לה, אני במתח.
איך הגעתי לאשפוז הביתי? חני, איך בכלל שמעתי על הדבר הזה? כי בבית חולים לא סיפרו לי שזה קיים.
אה, זה כאילו פריבילגיה?
זה לא פריבילגיה, אבל העניין הוא ש... זה היה כנראה דבר שהוא די היה חדש בהיריון הראשון שלי לפחות, כי בשני ישר אמרו לי את זה, במחלקה אפילו. יכול להיות שגם, שזה שוב, זה עניין של מודעות של הצוות, עד כמה הם נתקלו בנשים בפרמזיס, ועד כמה הם יודעים שזה מה שעושים מכיר של נשים כאלה. אבל בהיריון הראשון לא הייתה עדיין מודעות לזה, ואני זאת שבאתי לצוות ואמרתי, אני מבקשת אשפוז ביתי. ומאיפה ידעתי לבקש את זה?
מנשים אחרות שיש להם?
פגשתי אישה נוספת במחלקה. ראיתי עוד אישה שמסתובבת עם עמוד אינפוזיה. הסתכלנו אחת על השנייה ואמרנו, גם לך יש היפרמזיס? ואז התיישבנו לדבר. מפה לשם היא אומרת לי, את יודעת שיש קבוצת תמיכה? אני כזה, מה? קודם כל, בכלל אני יודעת שיש כזה דבר ושיש לזה שם וזאת מחלה, ועכשיו יש גם קבוצת תמיכה. אני אומרת לה, כן, מה אני אשיג שם? כאילו, אז בפייסבוק, כאילו אין לי פייסבוק. לא אמר לי, תקשיבי. כדאי לך, תפתחי פייסבוק אפילו רק בשביל זה, יש שם הרבה נשים חרדיות שעושות את זה. ועשיתי את זה, וכתבתי שם כאילו שאני לא יודעת מה לעשות, כאילו אני כל פעם יוצאת וחוזרת משפוזים, מה אני עושה? ואז הם אמרו לי, תבקשי, האחות אחראית הראשית במחלקה, אשפוז ביתי. מה זה אשפוז ביתי? זאת פרוצדורה קטנה שעושים הסכם כלשהו עם הקופה, ועם עוד חברה חיצונית נוספת. שמביאים לך את כל הציוד הרפואי, עד הבית, נוזלים, תרופות, כל מה שרושמים לך, הרופאים. וזהו, מקבלת את כל הציוד בבית. לא מגיע אלייך אח ורופא לבית כמו אשפוז ביתי של השרן, שגם את זה עברתי בהיריון השני אגב.
וואי.
שבוע כזה. בעצם את מטפלת בעצמך, בני הבית מטפלים בך, הם בודקים שיש עוד מישהו איתך בבית, כדי שלא תטפלי רק את לבד בעצמך. שלא תהיה שם לבד.
זאת אומרת, יש כמה תנאים שצריך לעבור.
שצריך לעבור, כן, בשביל לקבל את זה. נגיד, זאת שאמרה לי את זה שם, שסיפרה לי על הקבוצה, היא לא עמדה בזה, כי הייתה עם החד-הורית ולא היה לה מי שיתמוך בה, אז היא נשארה באשפוז עד הלידה. אז בדקו שאני עומדת בכל הקריטריונים, ועשו את הסידור הזה עם הקופה. בעצם פעם בשבוע הייתי צריכה ללכת לקופה, להחליף, כביכול להחליף ברנולה ונופם. איך שלא תקראו לזה, הצנטר ששמים ביד כדי לקבל נוזלים. רק מה, זה לא באמת פעם בשבוע, כי הורידים, ככל שדוקרים אותם יותר ויותר, הם מתחילים לעשות בעיות, ולהיות יותר צרים ויותר פגיעים. הם מכניסים לי את הצנטרים הצהובים של התינוקות, הפגיעים כבר, מרוב שכבר לא היה לי מה לעשות שם. הידיים היו כל כך כואבות, בהיריון הראשון זה הייתה כל כך זוועה. הידיים היו כואבות ברמה שלא הייתי מצליחה להרים אותם. קראת השיר ידיים למעלה, אני לא עמדתי בו. הגעתי למצב סיעודי ככה.
הרעיון של האשפוז, זה... מה זה הרעיון של האשפוז? כאילו באיזשהו שלב מכניסים לך בעצם משהו שדרכו כל הזמן...
נכנסים הנוזלים והתרופות.
כן, אבל עד שהגעת לשבוע 11, אז בעצם דקרו אותך בלי סוף.
דקרו אותי כל פעם שהגעתי. וגם כאילו, עדיין, ברגע שאת מקבלת, יש איזשהו פרוטוקול בהתחלה שאומרים לך כל שלושה ימים צריך לדקור. ואז אחיות בקופה אומרות לך ככה בשקט בשקט, תשמעי, זה לא ממש ישים, תנסי לסחוב עם זה כמה שיותר.
כאילו, כשבאים להחליף לך, זה יגיד, עוד קצת, עוד קצת.
לא באים להחליף לך, צריכה ללכת בעצמך. הבעיה שאת גם יכולה לחטוף ככה זיום וכל מיני בעיות כאלה, שזה מאוד מאוד מסוכן.
זהו, מה אמרת שקרה לך מרוב ש... אמרת שמרוב דקירות היה לך...
אז מרוב דקירות נהיו לי כאבים מטורפים בידיים, הילדיים שלי היו מנופחות, כל הזרועות שלי היו מנופחות. לא יכולתי להחליף, לשים לעצמי כיסוי ראש, לא הייתי מצליחה. להתלבש לבד, להתקלח לבד, בכלל להתקלח, זאת מטלה מאוד לא פשוטה עם היפרמזיס, אי אפשר להתקלח, מים עצמם עושים עקה. כל אנשים עם היפרמזיס שאני מכירה, אומרות שמקלחת היא סבל.
וכל זה כאילו שנה ראשונה של נישואים.
תביני, 3 חודשים אחרי חתונה, בעלי הפך למטפל פיליפיני.
וואו. איזה
מטורף. זה דבר הזוי. ובעלי הוא לא סתם עוד בעל עם משפחה תומכת בארץ, הוא עולה חדש. הכרנו כמובן בשידוך, הוא עלה במיוחד מארגנטינה. תחשבי בן אדם, שפתאום אשתו כל יומיים מתאשפזת לשבוע כל פעם, ולא נותנים לישון לגברים במחלקת נשים. אז כל לילה,
חיים עצמו, כן.
הוא חוזר מהכולל לבית חולים, מבקר אותי עד שאומרים לו תצא מהמחלקה, והולך לישון בבית ריק.
וואו.
אבל אני, בתוך המחלה שלי, לא ראיתי את זה. אני ראיתי רק את הסבל שלי. ולא הבנתי מה עובר עליו. זה מצב של הישרדות, שתבינו, כאילו זה לא... את מאושפזת, לא, את חשפה חלילה, אבל כאילו, האישה שעוברת את זה היא פשוט מאושפזת, היא מגיעה הרבה פעמים למצב של התעלפויות. ואין לנו... עברנו משבר. כל אחד עבר את המשבר שלו. הוא קיבל, התחתן עם אישה בריאה, ופתאום אין לו אישה. אין לו אישה, זאת ההגדרה, אין לו אישה. הוא רק מטפל פיליפיני שלה, במקום יחסי זוגיות קינים, עם יחסים של מטפל מטופל, ואת רק דורשת. כי את במצב שכאילו שהוא דורש, ואת מצפה לקבל יחס אמפתי, אבל כמה בן אדם יכול? כשהוא לא מקבל כמעט שום דבר חזרה?
את כאילו צריכה לשקם את הזוגיות שעוד לא הייתה.
בדיוק, עוד לא בניתם אותה בכלל. אתם נשואים רק 3 חודשים, ואת יודעת, אצלנו במגזרה החרדי, כמה כבר הכרנו קודם.
כן, וואו.
הפגשנו 5 פגישות עד שהחלטנו להתחתן.
כן.
מצאנו את עצמנו, וחשוב לי להגיד את זה. יש נשים שיפתחו עליי את הפה ויגידו, וואו, איך היא מספרת כזה דבר? מאוד חשוב לי לספר את זה. מצאנו את עצמנו, אחרי שהושפזתי פעם שנייה או שלישית, נוסעים במיוחד, לא יודעת איך עשיתי את זה, בין האשפוזים, באותו יום שחזרתי, התאשפזתי עוד פעם, למטפל זוגי.
כל הכבוד.
מאוד חשוב לי להגיד את זה, ונשים יגידו, מה, כאילו, איך היא מספר דבר כזה אישי? זה מה שבאתי לספר פה, ולהעביר פה, שזאת לא בושה ללכת לטיפול זוגי, במיוחד כשעוברים משברים.
לא רק שזאת לא בושה, זה...
זה חובה. את יכולה להדחיק את זה לפינה, אבל אתם עוברים משבר כרגע. זאת לא זוגיות נורמלית. רק התחתנתם. רק התחתנתם, ונפל עליכם משהו שגדול עליכם בכמה מידות, בואי.
וואו.
ופתאום שם אצל היועץ הזוגי, שאני אמרתי כאילו, יואו, איזה לא מכילו, איזה לא מבינו, איזה, מה קורה פה? פתאום אני מגיעה לשם, ופתאום אני שומעת פעם ראשונה, את בעלי פותח את הפה ומספר על הקושי שלו.
וואו, זה מטורף.
אם את הבכיתי זה. לא יגמר פה.
זאת בדידות מטורפת, מה שהוא חווה בעצם.
כן.
כי הוא גם מן הסתם מרגיש שאסור לו להתלונן. שבתות, היית מאושפזת שבתות נגיד?
הייתי מאושפזת שבתות, כן.
והוא היה עושה לבד?
לא, הוא היה מגיע, חוזר בלילה אחר כך לישון בבית, הוא היה מגיע כל הדרך.
אז היה מרחק הליכה לפחות?
משהו כמו חצי שעה הליכה, כן, כל פעם, על חזור. הוא היה מגיע, יש בית חולים, יש בית כנסת, סליחה, בתוך הבית חולים, ויש דבר שנקרא בבית חולים בבאר שבע, לפחות זה בית חולים שהוא לא דתי, זה לא בית חולים חרדי כמו מעין שועל, הניאדו וכזה, שיהיה לך, תהיה לך סעודת שבת והכל, אבל יש שם פרויקט מדהים שנקרא מוקד שבת, ששם יש את זה. יש אופציות לקחת ארוחה לחדרים, אבל יש גם מקום שאפשר ממש לבוא לסעודת שבת. אז עם כל הבחילות והכל, הוא היה, סליחה, הוא היה מביא כיסא גלגלים איפשהו, ולוקח אותי עם האינפוזיה תלויה על הכיסא גלגלים, עד לשם, כי זה בצד השני של הבית חולים, היה לוקח אותי עד לשם, והיינו מגיעים כדי לחוות שבת, כי בתוך בית חולים שהוא לא מתנהל במתכונת של בית חולים דתי, אין שבת. זה יום רגיל. מישהי לידך שומעת מוזיקה כל הלילה. היא לפני לידה עכשיו, והיא מצירים, והיא רוקדת עם בעלה וזה, לא מעניין אותה.
כן.
והערבייה לידך שומעת מואזין.
מזכירה לי שהייתי מושפזת גם בבית רפואה לא עם נועל חרדי וכאלה, ובשבת הלכתי לשירותים, תודה, הלכתי לשירותים והאור היה מחובה, אז מישהי מאחורה עוברת ואומרת לי, את שומרת שבת, בואי אני אדליק לך.
אני אדליק לך, כן.
אני עוד לא הספקתי איזה, והיא כבר הדליקה.
והייתה באמת איזה שבת אחת, אני זוכרת שעברה איזה אחות, וכנראה כדי לבדוק אותי או משהו, והדליקה את האור. עכשיו, מותר לה לבדוק אותי, בדקנו את העניין הזה, היה מותר לה לבדוק לי לחץ דם והכל. כל פעם הייתי מבקשת, אבל כן, כשזה לא היה במצב חירום, הייתי מבקשת שיקראו לה איזה אחות ערבייה. אבל זה כנראה ש...
שזה מה שעושים במקומות באמת, בלניאדו וכאלה.
כן, אבל שם את לא צריכה לבקש את זה. שם מביאים לך במיוחד מישהי, מגיעה אחות יהודייה ועומדת לידה בחורה ערבייה, אני ילדתי שם, אז אני יודעת לספר.
גם אני. אני ילדתי בכל הארץ. לא, עוד לא בסורוקה, עוד לא.
יכולה לדלג על זה.
אוקיי.
שמעתי שהן יולדות נהדרות, לא ניסיתי, אבל אני לא מתקרבת.
רגע, בסוף לא ילדת בסורוקה אחרי
כל? לא ילדתי בסורוקה פעמיים, נסעתי כל פעם למקום אחר, כי הבנתי שאני לא מסוגלת ללדת במקום שאני מרגישה בו חלשה.
וואו.
זה דבר אחד. וגם זה היה אז בתחילת הקורונה, והם היו המדיניות הכי משוגעת בנושאים האלה.
בקיצור, אז הלכתם לסעודת שבת.
אז היינו הולכים עם...
הכי רומנטי שיש בסיטואציה הזאת. מה אפשר להגיד?
פעם בעלי הביא לי פרחים לפני שבת לחדר הבית חולים. וכל האחיות אומרות לי, וואו, איזה מקסים. ואני התאפקתי כל השבת לא להקים מערך של הפרחים.
וואי, לא חשבתי על זה בכלל. מה עוד עושה בחילה שאני לא חשבתי על זה?
ולא אמרתי לו כלום, עד היום הוא לא יודע.
הנה, עכשיו הוא ידע, הוא ישמע את זה.
כן.
מה... ריח של פרחים עושה בחילה?
כל ריח של כל חומר ביסום, כלשהו. אם זה חומר לשטיפת רצפה, סבון כלים, סבוני ידיים, משחות שינה, הכל בגדול. כל מה שיש לו ריח עושה בחילה. עכשיו, כל ריח וההשפעה שלו עלייך. אני לדוגמה בהיריון הזה, עמדו לי בקבוקים סגורים, סגורים, של ללין וסבון, תת מתנות שקיבלתי בתור גננת, במקלחת, ופשוט באתי להיכנס לשירותים, ואני צועקת לבעלי מנדי, בוא לבוא מהר. מה קרה? אני רוצה שתוציא מפה את כל הסבונים עכשיו לחצר. עכשיו. מה, אבל זה סבונים יקרה, אני אשים אותם בארון. לא, תעיף אותם. עכשיו, אני עירחתי את הבקבוק הסגור.
וואו.
לא יכולתי להיכנס לשירותים.
זה יכולות על, אני חייבת לציין.
מצד אחד אפשר להשתמש בזה לגמרי לגישוש, אבל...
יש, דעתי שיחידה מיוחדת כזאת בצבא.
בהחלט. אבל כשזה קורה לך, זה ממש ממש לא נעים, כי את לא מסוגלת להיכנס לשום מקום. את לא יכולה... ריחות נורמליים, את הילד שלך מתקרב אלייך אחרי שמישהו חפף לו את הראש, שזה לא את חפפת לו את הראש של מישהו אחר, כי את לא מסוגלת לעשות את זה, והוא רוצה חיבוק של אמא. ואמא סותמת את האף כדי לחבק את הילד שלה.
וואי, זה קשוח.
וזה דבר הזוי, כאילו... גם ההבדלים בין ההריונות האלה, שהריון ראשון, שזוג טרי שלא מכיר אחד את השני, וההריון השני שלי, שהוא כבר, אנחנו הזוג שכבר יודע לפני מה אנחנו הולכים, אבל הפעם יש גם ילד בסיפור הזה. את יודעת איזה חוסר עוני מטורף זה? זה שלוקחים אותך מהבית באמבולנס אחרי שבוע של שפוז ביתי עם רופא ואח שלא צלח, כי הפעם משום מה התרופות לא משפיעות עלייך, ומגיעים פרמדיקים ודוקרים את אמא, ואז לוקחים את אמא על מיטה, והילד שורח ותופס את המיטה. ולאן לוקחים את אמא?
כי היא כבר לא הייתה פה שבוע. וואו.
למרות שמאוד מאוד ניסיתי, היה לי מאוד מאוד חשוב עם כל המחלה וכל הקושי, להעביר לו את זה יפה. יש לי תמונה שלו והסרטות שלו, כי הוא משחק לי באינפוזיה, ואנחנו בודקים איזה צבעים זה, באיזה צבע הכפתור הזה, והפרפר באיזה צבע הוא. ועל העמוד אינפוזיה שיש לי בבית, שהיה לי בבית, מסרתי אותו בסוף. הדבקתי לו עם פתקים, פתקי ממו שהיו לי בבית, ציירתי זוג עיניים וחיוך, והדבקתי את זה, וקראנו לו יחזקאל.
אוי, זה מתוק. בעצם כל ההיריון השני, מההתחלה כבר ידעת, זאת אומרת, כבר זיהית את זה הרבה יותר מוקדם, מן הסתם.
ידעתי, מראש זה הולך לקרות לי, כמה שניסיתי להכחיש את זה. הכנתי את עצמי, הכנתי את הסביבה, הדבר היחיד שלא הכנתי זה כמה מהר זה יקרה. כי בעצם לקחתי גלולות, וכי ידעתי שאת יודעת, הגוף חייב להשתקם אחרי זה, וגם הנפש שלך, וזה גם דבר שמאוד חשוב לי כאילו להגיד אותו לנשים. יש מצב שיש רבנים בעולם הזה, ברוך השם, והקדוש ברוך הוא והתורה נתנו להם את הכוח להתיר לנשים למנוע הריון, וזה נועד בדיוק למצבים האלה. למצבים שהגוף שלך או הנפש שלך לא מסוגלים להכיל הריון כרגע, וזה לא משנה מאיזה סיבה. המקרה שלי זה המחלת הריון שלי, אבל יש את הדבר הזה, וזה מותר להשתמש בזה. אני שמעתי אישה עם היפרמזיס, שהיא דיברה איתי והיא אמרה לי, אני לא יודעת מה לעשות. אני מתה מפחד מאוד הריון, אני מתה מפחד. אז אמרתי לה, אז תבקשי מרב יותר. לא, אבל אנחנו חמניקים, וזה מצווה להביא עוד ילדים, ופרורבו, וצריך, ובעלי אומר, ואתה תעצרי פה. הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח בתורה להתיר, בדיוק בשבילך. מה זה ייתן לך אם עכשיו את תיכנסי להיריון במצב שהגוף שלך או הנפש שלך לא מוכנים לזה? את עלולה לקרוס, את עלולה לשקוע לבור שחור, הגוף שלך יכול להיות לא יחזור מזה לעצמו. אני מדברת על השלכות רפואיות מאוד מאוד מורכבות שיכולות לקרות כל אחת והמצבים שלה, אבל יש מקרים שיכולים להיות מאוד מאוד קיצוניים.
בעצם מסיים את הריון עם גוף מרוקן.
גוף מרוקן לחלוטין, כן, אין מאגרים, אין כלום. והנפש שלך, מה הייתה? מחקרים מוכיחים שהסיכון לקבל דיכאון אחרי לידה, או דיכאון במהלך הריון, עולה כשהאישה עוברת היפרמזיס. זאת אומרת, כשהאישה בעצם חולה כל ההריון, יש סיכוי הרבה יותר גדול שהיא תחווה דיכאון אחרי לידה, או לא תתחבר אחר כך לתינוק דווקא בגלל זה, כי בעצם היא הייתה חולה עד עכשיו.
וואו, זה מטורף. הלידה לפחות גואלת מה... זה תמיד עובר בלידה?
זה תמיד עובר בלידה. נשים צוחקות שבעצם כשהשליה יוצאת, זה עובר. הרבה נשים מפרמזיס אומרות שכאילו, מה הדבר הראשון שאת מבקשת מיד אחרי הלידה? כוס מים. עכשיו, במקרה שלי כבר יכולתי בהיריון הראשון, השני לפחות, יכולתי כבר לשתות כוס מים בחודש התשיעי לפני.
איזה שדרוג.
שדרוג משמעותי, עדיין עם שלוש כדורים ביום, כן? לא בלעדיהם.
את יודעת, את מדברת, ואני כאילו, משהו בי כאילו אומר, אין מצב.
שמה?
כאילו, איך? כאילו, אני אומרת, באמת אי אפשר לשתות מים כל ההיריון?
אי אפשר לשתות מים.
זה נשמע עזוי, זה עזוי.
את רוצה לשתות את המים.
אני קולטת שהמוח שלי אומר, מה?
תקשיבי, גם כשאת מקבלת נוזלים, וכביכול הגוף שלך רווי, את עדיין מתה מצמה. אין לך מושג איך התחושה הזאת. את מתה מצמה, זה לא מרווה אותך, הגרון שלך יבש. זה מרווה את הגוף במידה מסוימת, כן? כמובן שהגוף מקבל את הנוזלים שהוא צריך, אבל את מתה מצמה. בקבוצת תמיכה שהזכרתי אותה, עולים שם המון פוסטים של, אני צמאה. וכולם שם שולחות לחיבוק, ואנחנו איתך, ואנחנו חבקות אותך, והבחורה כתבה שתי מילים, אני צמאה. כל קבוצה אחרת, מי שתכתוב, אני צמאה, כולם יצחקו, כן? רק שם, כולם מבינות מה המשמעות של הנצמאה הזה.
איזה מדהים זה, שיש אי של מבינים אותי.
שם מבינים אותך, בהחלט. אני, כל כך הרבה אנשים לא מבינים. והרבה פעמים זה אנשים הכי קרובים אליך, משפחה, בעל, כי בהתחלה גם בעלי לא הבין מה קורה פה. בואו, עצרו והסבירו לי רק בשבוע 11 שיש לזה שם. עד אז לא הסבירו. וגם אז כאילו, זה לא ממש נכנס למוח, אחרי גם מה זה מחלה, אז את חולה? מה? אוקיי, אז תנו לה תרופה, וזה יעבור. אבל זה לא עובר. הבעיה בהיפרמזיס זה שהטיפול התרופתי הוא לא מרפא את המחלה, הוא רק תומך בה. הוא תומך ביכולת שלך לעבור אותה. הוא לא עוצר, הוא לא מבטל את ההקאות. זה לא כמו וירוס הקאות שמביאים לך זופרן פעם אחת, וזהו, זה נגמר. לא. מביאים לך דברים שיעזרו לך להתמודד. נוזלים כדי שלא תמותי. אם חס וחלילה בהמשך זה עובר כבר הרבה זמן, וממש המאגרים מתרוקנים, אז גם מחברים להזנה מלאכותית. אבל אם רואים שבכלל לא מצליחים להכניס שום דבר לפה, אצלי שקלו לעשות את זה, ואז בהיריון הנוכחי, ואז בחודש רביעי, שנייה לפני שעושים את זה, ניסו עוד שילוב של שתי תרופות שונות, וזה עבד. והצלחתי לאכול דברים מאוד קטנים, אבל זה כאילו כבר הספיק בשבילו להביא את ההזנה הזאת, כי גם בהזנה הזאת, כמה זה נשמע פנטסטי לנשים כמוני, יש בעיות, כי זה יכול ליצור בעיות מאוד גדולות של זיהומים בגוף, ורוצים להימנע מזה בהיריון ככל הניתן.
מה עם העובר בתוך כל זה?
הוא חי בסדר גמור בתוך הרחם שלי, המקום הבטוח בעולם. אבל מה, במקרים מסוימים, ובאמת המאגרים בגוף צונחים, אז הוא גם עלול להיפגע.
זאת אומרת, עוקבים.
עוקבים, עוקבים כל הזמן.
תגידי, דיברת מקודם על הקטע הזה של מבינים.
זהו.
כל המטרה שאנחנו יושבות פה, זה בעצם להעלות את המודעות. עכשיו, המילה מודעות לכשעצמה היא מאוד מפוצצת.
אוקיי, אני יודעת, יש כזה דבר, פרמס גרבידה, ביי, שלום.
אבל אני חושבת שקודם כל חשוב באמת שכל אחת ששומעת אותך, תבין שיש כזה דבר. ושכל אחת שעוברת מולה בעצם יכול להיות, את יודעת מה בכלל, אני אומרת תמיד,
בכלל שהיריון זה לא דבר כל כך פשוט.
שנייה לפני הריון. שנייה לפני הריון.
את אף פעם לא יכולה לדמיין בן אדם מול החובר.
מה בן אדם חווה, גם לא בהיריון יש כל מיני דברים שאנשים עוברים, כאילו, יודעת, כאילו, זום אאוט, זום אאוט, זום אאוט, לא לשפוט.
לגמרי.
ולחמול, זה תמיד, תמיד טוב לחזק.
הייתה מישהי בהיריון הזה, שבאה אליי ואמרה לי, איזה יופי, אני רואה שהפעם ההיריון יותר קל לך. אני הסתכלתי עליה בפרצוף ואיפה נפלת עליי, כאילו? מה השוני בין ההיריון הזה לשני, שבהיריון הזה החלטתי שאני יוצאת מהבית למרות המחלה. עכשיו, כמובן שזה היה בימים היותר טובים, כאילו, אחרי כל התרופות, אבל עדיין אין לכם מושג מה ההשלכות של זה שאני יצאתי מהבית, כמה אני, אחר כך אני עלולה להתעלף, לא לאבד את זה, אני אף פעם לא יצאתי לבד מהבית. אם נלצתי לצאת לבד, הכל זה במוניות, אני לא מסוגלת לא לנהוג כלום, אני לא קשירה גם לנהוג בגלל התרופות. אני יכולה להתעלף בגדול בכל רגע נתון.
וואו, זה מטורף.
אין מושג כאילו לאנשים מה
את לוקחת איתך?
מה עובר? מה אני לוקחת איתי כשאני יוצאת מהבית? פלאפון.
לא, את לא צריכה לקחת איזה משהו למקרה חירום של לא יודעת.
לא חשבתי על זה, אבל בגדול צריך לייצר לחצן מצוקה, לגמרי. היה לי ועדיין, אגב, גם כשזה רעיון שני, את עדיין, בגלל שאנשים כאילו את רואה את החוסר אמפתיה מהאנשים, ואת עדיין כאילו מכניסה לעצמך בראש, לא, תיכולה יותר, את מסוגלת יותר, תפסיקי, את מתפנקת.
כאילו תחושת זלזול כזה?
זה עדיין, זה גם את בעצמך, כי את שופטת את עצמך, ואת אומרת, זהו, די, את כבר בחודש כך וכך, את במצב הרבה יותר טוב מההתחלה, זהו, אולי את סתם מתפנקת כבר, ואז את מחליטה שאת עושה לי סדר בבית. אני, חולת נפש, אבל ולא סתם עושה על הסדר בבית, אני מכינה אותו 5 ימים מראש, ואני כל פעם יושבת עם עטב על האף, כדי לא להריח את האוכל שאני מבשלת. ואני אומרת, וואו, את מסוגלת לבשל.
זה היה בשני.
לא, זה היה בשני דווקא.
וואי, וואי, וואי. לא למדת.
לא למדתי כלום. ופשוט כל פעם עשיתי קצת, ואמא שלי אמרתי, את בטוחה שכאילו את בסדר, כי זה יכול להתנקם בך, ואני כזה, די, אמא זהו, אני בסדר, כנראה זה אומר לי הפעם יותר מהר, אני בסדר, אני לוקחת את הנוזלים, אני לוקחת את זה, אני עושה כל לאט, אני מרימה רגליים כל פעם, וליל הסדר עומד על תילו, אנחנו מגיעים למרור, ואז אני מתעלפת. הגעתי למרור, בול. שם המקום שלי, שם נשארתי, ופה סיימתי את ליל הסדר.
זה נורא מסתדר לי במוח, כי זה איזשהו דפוס כזה של רצון לצאת מזה.
לצאת מזה, כן.
לצאת מזה, לא רק לצאת מזה, כאילו לצאת מהמחלה, אלא להתנתק מזה, להיות במשהו אחר. כשאת מכינה ליל הסדר, אז יש לך בראש 20,000 מטלות, ואין לך זמן לחשוב על זה, אז כאילו באיזשהו מקום זה קצת עוזר.
כן, יש מצב שזה עוזר קצת בלא לחשוב על הבעיה שלך. אבל זה קצת כאילו חוסר איזון בין הרצון להמשיך את החיים, כי חשוב מאוד, זה משהו שהבנתי מהרעיון הראשון לרעיון השני, שחשוב מאוד להמשיך את החיים ולא 100% לעצור אותם, כי זה, כן, זה עוצר את החיים, זה 100% עוצר את החיים. זה 9 חודשים, אם מישהי לא הבינה את זה עד עכשיו, 9 חודשים של שמירת הרעיון. וכן, מקבלים על זה שמירת הרעיון מביטוח לאומי, בהרעיון הראשון לא ידעתי את זה, קיבלתי את השמירת הרעיון רטרואקטיבית אחרי הלידה.
וואו, לפחות זה.
אחרי הלידה, מזל שביטוח לאומי מכירים בזה. ואגב, רופאת נשים אמרה לי, למה שיאשרו לך?
למה שלא?
כי היא לא חשבה שזה עומד בקריטריונים.
וואי, איזה קטע.
תביני את החוסר מודעות, ועוד הפעם, זה דווקא נשים.
איזה קטע. זה לא יומן.
זה 9 חודשים של שמירת הריון. 9 חודשים שהחיים שלך נעצרים. אין עבודה, אין כלום.
ואת כאילו צריכה כל הזמן למצוא את האיזון הזה, שבין...
בין להמשיך לשמור על הנפש שלך, ולצאת ולראות אנשים, לבין לדעת שלעצור בזמן, ולא להגיד לעצמך לו, את יכולה, את לא, אל תתפנקי, וכן לעצור, וכן לנוח, וכן לשכב מבחינתי יום שלם על המיטה, עם רגליים למעלה, כדי לא, שזה לא יתנקם בך.
תגידי, איך מעלים מודעות? נגיד, אוקיי, את מעלה מודעות עכשיו בפודקאסט, אבל מי ששומעת אותך עכשיו, מה את מציעה לה לעשות עם המידע שהיא
שומעת? עם המידע הנהדר הזה? קודם כל, אם את רואה מישהי בעבודה, בבית כנסת, חברה, לא יודעת מה, שפתאום נעלמת לכם ככה מהחיים, קודם כל תתקשרו, תשלחו הודעה, תשאלו אותה אם היא בסדר. אם היא אומרת לך שהיא לא מרגישה טוב, לא משנה איזה דבר, את צריכה אולי משהו, אם את רואה שזה נמשך, את צריכה אולי משהו.
אני מאמינה שיש לך את המקום הזה של לא לחפור ולא...
כמובן. אבל אני יכולה להגיד ש...
תחילת הרעיון, יש מיני שאלות.
אז את לא שואלת שאלות. את לא אמורה לשאול שאלות, מה, למה ולמה את לא מרגישה טוב. אבל כן כאילו, להראות לבן אדם שאת זוכרת אותו, ואם זה נמשך, לא משנה מה הסיבה, ואת לא אמורה לשאול מה הסיבה, כי זה לא עניינך, את לא קלפת.
במידה ואת קלפת.
במידה ואת לא קלפת. באמת כאילו... להבין שיכול להיות שקורים דברים לאנשים, ואם אישה נלמת לך מהחיים, זה לא כי סתם בעלה, כאילו. ולשאול ולהציע עזרה. לשאול, להגיד לה פשוט, אם את צריכה משהו, אני כאן. יכול להיות שהיא תפנה אלייך. יכול להיות שתעזרי בה. וזה באמת המקום, שגם אני אומרת, קוראת פה לנשים שכן יש להם היפרמזיס, או בעיה אחרת בהיריון, כי יש, מסתבר בהיריון, כל כך הרבה בעיות, לי בהיריון הספציפי הזה, היו לי 3.
את מקורית.
עוד 2 מעבר להיפרמזיס. אני
מדירה.
עם המבצעים, מכירה את ה-2+1, 1+1, אז אני כאילו נורא אוהבת מבצעים. בא לי אומר, כאילו, את תמיד נופלת באחוזים.
וואי, זה היה לך היפרמזיס?
היה לי היפרמזיס גרבידרום, סימפיזיוליזיס.
שזה?
זה כאבים באגן, רגליים, גב תחתון.
עצמות, לא?
כן, זה בגלל התזוזה של העצמות, כתרחבות של האגן, כתוצאה מההיריון. נגעתי לרמה שהלכתי עם הליכון, או ימים שלא הייתי מסוגלת להרים את הרגל למדרגה, כמו למדרכה. כן, אבל לא באנו לדבר על זה, אז כאילו, אני מזכירה את זה. זה בקטנה לעומת היפרמזיס חד משמעית. זה אפשר להתמודד עם זה, אפשר עם טיפולים משלימים תומכים, מה שלא נכון לגבי היפרמזיס. והיה לי סקרת הריון סמויה, שפשוט לא עלו עליה בגלל ההיפרמזיס, כי מה הקשר? היא לא אוכלת.
עשית בכלל יכולת לעשות המסת סוכר?
לא עשיתי המסת סוכר, פתר אותי מהמסת סוכר, ואמר לי לעשות במקום זה, כי הוא הבין שכבר הייתי במקום שכן הצלחתי לאכול מאוד מעט. כאילו, עשיתי אותו ברגע האחרון שאפשר. באתי לה ואמרתי לו, תשמע, לא עשיתי המסה. אז הוא אמר לי, תשמעי, אני לא נותן לך המסה, זה מסוכן לך. חד משמעית, את לא תעברי אותה. פשוט ישר נתן לי את המכשיר שבודקים איתו סקרת. ישר נתן לי את המכשיר הזה, לימדו אותי איך לדקור את עצמי כל יום, והוא אמר לי פשוט פעמיים ביום, תבדקי סוכר, אחרי שבוע תתעצבי אצל אחות, והיא תגיד לך אם זה תקין או לא. אאוץ, זה לא היה תקין.
וואי, מה הסיכוי.
ופה הבינו מה הבעיה, ולמה התנפחתי כל כך הרבה, כי ישמתי את הסטרואידים שנתנו לי, בין השאר. ישמתי את הסטרואידים, ישמתי הרבה דברים, את נוזלים שיש לי בגוף, זה גם היה חלק מזה, אבל 30 קילו לעלות בהיריון, זה לא נורמלי. מישהי שעולה בהיריון גם הרבה בזמן קצר, צריכה להבין שיש פה איזושהי בעיה, צריך לבדוק מה. אז רציתי פה לפנות באמת לכל הנשים שכן עוברות את זה, או כל בעיה אחרת בהיריון, שמונעת מהם לתפקד, אם זה היפרמזיס גרבידרום, או בעיה אחרת, כל בעיה שמונעת מהם לתפקד בהיריון, זאת לא בושה לקבל עזרה, זאת לא בושה להגיד, אני לא מסוגלת לתפקד כרגע. תקחו לעצמכם כל עזרה שאתם רק יכולות לקחת. אם זה בתשלום, ואם זה מהקהילה, כן, זה נורא לבקש עזרה. אני זוכרת את הטלפון הראשון שעשיתי כדי לבקש עזרה. סגרתי את הטלפון והתחלתי לבכות מרחמים עצמיים, כאילו. איזה זוועה, איזה גמורה אני. אני לא יכולה לטפל בבית של עצמי. איזה מין אימא אני. אבל בפועל, כשעזרה התחילה להגיע, זה כל כך היקל. וגם נפלתי על מלאכיות. מלאכיות.
צריך לדעת לבקש עזרה. צריך גם להציע עזרה.
צריך גם להציע עזרה. ואגב, אני חייבת לציין פה שני מודלים מדהימים שפתחו, אני יודעת, רק בכפר חבד וחריש, של קהילות חבד, שפשוט פרסמו מודעה וכתבו, נשים עם פרמזיס גרבידאום. הייתי בהלם שראיתי את זה, זה כאילו קפצתי ואמרתי, יאו, אלוקות.
וואו.
איזה ימות המשיח. נשים עם פרמזיס, שחוות עם פרמזיס גרבידאום בתחילת הריון, מוזמנות לפנות לשפרה ופורה, לקו הדיסקרטי, ולקבל עזרה.
איזה יופי.
בבית. הייתי בהלם. אמרתי כזה, וואו, רואים אותנו. אנחנו לא שקופות, אבל כרגע אני יודעת שזה קיים רק בשתי קהילות.
זה נורא מרגש. יש באמת, תשמעי, כמו שאת אומרת, יש עוד כל מיני מחלות הריון ותופעות, ובלי סוף, באמת המשפט הריון הוא לא מחלה. אני חושבת שזה באמת, סליחה או מכילה, משהו פולני כזה, של מאוד. כאילו, אל תתפן, כי די, עברנו את העידן הזה.
לגמרי.
כאילו, יש אפשרות לקבל עזרה, יש אפשרות להקל, אנחנו לא צריכים להיות בהישרדות, אנחנו צריכים לחיות טוב ולהיות אימהות טובות עד כמה שאפשר. אם אפשר לקחת עזרה
ברמת המסוגלות שלך, וכמה שאת יכולה להוריד מעצמך בתפקוד הפיזי בבית, פשוט תורידי, כי זה ייתן לך כל כך הרבה כוח במקומות אחרים שאת צריכה אותם. אני הייתי מביאה מנקה פעם בשבוע, זה היה לי המון המון כסף, כי באמת, כמה שהיו נשים מדהימות, מדהימות, שגיליתי בהיריון הזה, שפשוט ברגע שהם הבינו מה קורה לי, וזה אגב החלטה שאני לקחתי על עצמי, פשוט בהיריון הזה הספציפי השני, הבנתי שאני מספרת מההתחלה, שזה דבר ראשון אי אפשר להסתיר אצלי. כל מי שפשוט שאלה מה שלומי ושמה לב שנעלמתי, אמרתי, אוקיי, אני מספרת לה. זה לא שתליתי שלט וכתבתי בסטטוס, היי, אני בהיריון עם פרמזיס, תעזרו לי. לא.
חשיפת הריון של מושקה.
ממש, כן. אבל כל מי ששמה לב שאני חסרה ובדקה מה הייתי, אמרתי לה, היי, כן, אני לא מרגישה טוב, אני מאושפזת, אני בהיריון עם פרמזיס עוד הפעם. והכרתי מלאכיות, הייתה אישה אחת שחיפשה בנות שהתנדבו אצלי לפחות לקחת את הילד לאגן שעשויים פעם בה, כדי שאני אוכל לנוח, שבעלי אוכל לנוח, יותר נכון. והייתה עוד אחת שדאגה לי לפעמיים ארוחות צהריים למשפחה בעצם, כאילו לבעלי ולילד, ויותר מאוחר גם לי.
הבאת לא מבשלת כל ההיריון.
כמעט כל ההיריון לא מבשלת בכלל. בסוף ההיריון היו, את יודעת, את ה... פעמים הנדירות האלה, כמו בסך, שמה זה גרם. כן. לא מבשלת, לא מנקה, לא עושה כביסות.
רגע, אז בא לך למד לבשל, או מה הם אוכלים?
זה נושא רגיש.
אני סקרנית.
בעלי למד לקנות מלא קפואים.
וואי, וואי, וואי.
את יודעת, להכין את כל האוכל המהיר הזה, שבדרך כלל לא נכנס אליי הביתה.
צינור לה. צינור בשבילם לבריד.
חופשי.
עם איזה שהוא תוסף.
זהו. יש אנשים שהבישול פחות מדבר אליהם.
וואי.
אבל באמת בשביל מצבים כאלה, גם להכיר בזה שיש קפואים בעולם הזה, ברוך השם.
נכון.
אפשר לחיות עליהם בחלק מהזמן. ובזכות נשים צדקניות שבאמת דאגו שפעם, פעמיים בשבוע אפילו, תהיה ארוחה מבושלת, כן מסודרת. אז אותי זה כל כך הרגיע, כי הרגשות אשמה, מילה בעלך. את אומרת, הוא יסתדר. אני אכין, אני בסדר. ואז את רואה שהוא אוכל סנדוויץ'. הוא בעצם חזר מהעבודה והוא גמור, והוא צריך גם לטפל בילד, וגם לטפל בך, וכאילו, כמה הוא יכול.
מטורף.
וזה גם לא דברים שכאילו הוא רגיל את כולם לעשות. כאילו, בדרך כלל אתם מתחלקים במטלות, זה לא הכל נופל על בן אדם אחד. ופה פתאום, הכל נופל רק עליו. אז הוא מתפשר ואוכל סנדוויץ', או קונה לעצמו משהו.
את יודעת גם למה זה כל כך... אוקיי, לבוא לעזור לנקות, נגיד, זה משהו, זה... אבל לפעמים, לשלוח אוכל מבושל, ואת ממילא כבר מבשלת ארוחת ערב.
אז את מגדילה כמה מנות.
זה כל כך פשוט. אבל העזרה, האפקט של זה, בשביל מישהי שצריכה את זה?
קודם כל, ההרגשה בלב. ההרגשה בלב שמישהי שלחה לך, זה כזה, וואו, אכפת להם.
את אצלה בלב.
כן.
מחממת הלב יותר
רואה. ואכפת לה, והיא עוד שואלת אותך, הייתה מישהי שהתקשרה אליי ואמרה לי, מושקה, אני רוצה לבשל לכם ארוחת צהריים, אני חייבת שתגידי לי, מה, יש איזה ריחות שאת לא יכולה לסבול אולי, יש משהו שאסור לי להכין, ואני רציתי לחבק אותה דרך הטלפון, כאילו, איזה רגישות.
מהמם.
איזה רגישות, כן. כן, זה וזה וזה, אם תכני, אני אתרחק ואני אצא מהבית, כאילו.
וגם פה, אני חושבת, לא יודעת, אני אישית, אפילו בנקודה הזאת, זה קצת לא נעים, כאילו, להתחיל להזמין הזמנות מיוחדות, וצריך להתגבר על זה. שמציעים לך עזרה.
לקחתי הכל, פשוט לקחתי הכל. כל עזרה שהציעו לי, לקחתי הכל, אבל ברגע שהיא התקשרה ושאלה את זה, זה היה כל כך, זה כל כך חיבב את הלב, כי באמת הבינה את הבעיה. היא הבינה מה המחלה שלך ומה ההשלכות, היא ממש ראתה אותי. היא לא סתם ראתה שכתוב מחפשים מישהי שתכין ארוחות עבור אישה מהקהילה, ואמרה, טוב, סבבה, אני יוסיף מנה לארוחה, אלא היא ממש כאילו חשבה איך לשמח אותי, איך לתת לי את העזרה בצורה שבאמת תעזור לי, אבל אני לא מצפה מכולם להיות מלאכיות עד כדי כך, אבל כן לראות שנשים יכולות, כן, לעבור מצבים בהיריון שהן לא מתפקדות, ולראות אותם. ולא להגיד תמיד, אוי, יש להם משפחה, אז משפחה תעזור, אבל כמה המשפחה יכולה לעזור 9 חודשים?
אני כן חושבת שזה מאוד משהו שיכול להתפספס, כי כולנו עמוסים, והחיים אינטנסיביים, וכאילו...
לגמרי, ולכולם יש את הצרות שלהם.
התחושה שלך,
הייתה אגב מישהי שאמרה לי במפורש, מושקה, את יותר מדי מספרת על כל הבעיות שלך, אבל אין לנו כוח לשמוע, לא לכולם יש כוח לשמוע על בעיות של אחרים, יש לכל אחת הצרות של עצמה. אוקיי, אני בוחרת את החברות שלי מחדש, תן קיו.
וואי, זה קשה.
אבל זה קורה, זה קורה. באמת, כשעוברים משבר אמיתי כלשהו, את פתאום לומדת מי באמת חברה שלך ומי...
פילטר.
ומי פחות.
הזדמנות לפילטר.
לגמרי, סנן נהדר.
אני חושבת שבאמת לא כולם כלים להכיל. להכיל כזה דבר.
נכון, גם לא לשלוח תמונה של אינפוזיה כל 5 שניות לכולם, בכלל, בנות מעדיפות לא לראות את זה.
כן.
לא כולם מסוגלות להסתכל על דברים רפואיים.
אני הייתי מסכמת את זה במשפט כזה של כל אחת צריכה חברה אחת טובה שיכולה לחטוף הכל, להכיל הכל.
ספוג כזה.
חברה, אחות, אמא, לא משנה.
לפחות צריך מישהי אחת שבאמת יתמוך ובאמת תבין ותהיה שם.
חוץ מהבעל, כי עליו כבר יש כאילו בליינר.
כמה אפשר להפיל עליו? הוא גם צריך חבר כזה, אני חושבת. עכשיו, מעבר לחברה, את אמרת חברה אחת שתספוג, אז לא תמיד באמת אפשר להפיל את זה על החברות. אני בהיריון הזה, קודם כל, לפני ההיריון, כדי להיות מסוגלת לדבר על המילה ההיריון, עוד פעם, הלכתי לטיפול NLP. הבנתי בשביל עצמי שאני רוצה כאילו לנקות את הנפש מהטראומה. יש דברים, אני מבינה שיש דברים שלעולם לא יעברו, ועדיין כל פעם שאני מדברת על זה בהתחלה עלות לי דמעות, את יודע. אבל עדיין, את רוצה להגיע להיריון עם מקום נקי ולא... ולהיות מסוגלת באמת לחשוב על זה מעשית, על עוד היריון, על עוד ילד. אז הלכתי לטיפול. ושוב, משהו שאני מאוד אוהבת להעלות את המודעות עליו, טיפול עם וואו, זה לא בושה. בנות, כאילו, אתן צריכות כל טראומה שיש עם זה, לידה קשה שהייתה גם. היום כל כך מעלים את המודעות לטיפולים האלה, כן, עיבוד לידה. לא צריך להגיע להיריון עם טראומה ופחד, אני חושבת שזה רק מזיק. והפעם לקחתי גם, שילמתי על טיפול לכל אורך ההיריון. היה לי זום פעם בשבוע עם מישהי, מתוך האשפוז, מתוך הכל.
וואו.
מישהי שעליה הייתי מפילה את הכל. עליה הייתי מפילה את הכל.
וואו, נכון.
וזה עזר לי לנפש, כי בסופו של דבר יש השפעה בין הגוף לנפש. וכשהייתה את המישהי הזאת שאמרה לי, וואו, ההיריון הזה נראה הרבה יותר קל מההיריון הקודם, הוא היה לי יותר קל נפשית. הוא היה לי יותר קל נפשית, כי בנפש שלי... קודם כל קיבלתי תמיכה, התכוננתי לזה הפעם, ידעתי לקראת מה אני הולכת. וגם התמיכה הנפשית שהייתה לי לכל אורך ההיריון, המודעות מהסביבה שכבר ידעה מה יש לי ומה עובר עליי, ותמכה בי. הסביבה, אני מדברת על הסביבה הקרובה, על המשפחה, על הבעל. וגם את זה שבאמת הבנתי שעם כל המחלה, צריך לקום, לצאת, להתלבש, לשים פעה על הראש. משהו שהפעם אגב יכלתי לעשות, כי הפעם הגענו לפתרון אחר, במקום להחליף לי כל שבוע או כל כמה ימים צנתר ביד, שמו לי משהו קבוע בחדר ניתוח. כן, נשמע נורא מפחיד, צנתר שמגיע עד הלב. כל דבר הכי קטן הולכים איתו לבית חולים, אבל הוא היה קבוע עד הסוף. עד שבוע 35 הוא היה לי ביד, הכניסו לי אותו בשבוע 7.
וואו.
אבל...
זה היה מצמרר.
כן, אבל זה הציל אותי מבחינת תפקוד, יכולתי לתפקד עם הידיים לשם שינוי, ובאמת כאילו לצאת, לשים פעה, להתלבש, להתארגן, לצאת מהבית, אם לא כל יום, אז פעם בכמה ימים, לצאת, לראות שמש, לראות קצת אנשים. איך הגעתי לזה? כי בהיריון הראשון הייתי במצב כל כך הישרדותי, זה מצב הישרדותי לכל דבר, גם בהיריון השני, אבל זה... אבל פשוט הגעתי למסקנה שהכל זה עניין של גוף ונפש. בסופו של דבר, את צריכה לדאוג לשתיהם, לטפל בשניהם. אז אוקיי, את מקבלת תרופות, את מקבלת נוזלים שישמרו לך על הגוף, מה עם הנפש שלך? אם תישארי במיטה וכל היום, זה לא יעזור לך. חשבתי על חולי, לא רוצה להשוות לו עלינו, אבל חולי סרטן. אנשים שחולים במחלה ידוע, ואת רואה שעושים קמפים וטיולים לילדים שעוברים את המחלה הזאת ומחייכים. אמרתי לעצמי, אם הם מחייכים, ואגב, הם סובלים מאותם סימפטומים עקב ההקרנות שלהם, והתרופות שנשים בהיריון מקבלות מפרמזיס זה אותם תרופות. התרופות שפותחו לתופעות לוואי שלהם.
הנפש חייבת לתמוך בכל הדבר הזה.
לגמרי, אמרתי, אם הם מוציאים את עצמם והולכים לטיול וללונה פארק ולזה כדי לעזור לנפש שלהם, גם את בעצם יכולה. נכון. יש מצב שאחר כך תשכבי במיטה עוד יותר. יש מצב שאחר כך את תקי יותר ותתייבשי יותר כבריחות שספגת בחוץ והכל. אבל לנפש שלך זה היה שווה. לנפש שלך זה היה שווה. וואו. ויכול להיות שתצאי לך תונה ותשבי שם, ובדיוק תהיה במצב שאת כן יכולה לאכול, ואנשים יראו שאת אוכלת, ואז תחזירה ביתה ותקי הכל. ויכול להיות שיהיו כמה אנשים שירימו גבה וירמו לך אפילו בפרצוף, את לא עם מפרמזיס. ואת כזה כאילו, אוקיי, אין כוח לייך, אבל בסדר. יכול להיות שזה מה שיקרה. יכול להיות. יכול להיות שתאבדי קצת אמון, אנשים יאבדו בך אמון, יחשבו שאת עושה את עצמך או משהו כזה, או שאת מתפנקת שוב, ושיהיו לזה השלכות כמו התעלפות אחר כך, או לא יודעת מה, אבל מבחינתי זה היה שווה את זה.
נראה לי זה לא כבר מקום שאת מפסיקה לספור, כאילו, לגמרי את כל מה שחושבים, אומרים, תוכנים... או שעדיין...
זה לוקח זמן לעבור את זה. אני חושבת מהיריון אחד לשני. אני זוכרת בהיריון הראשון, הייתה שבת אחת.
כי אין סוף למה
שאנשים... אין סוף למה שאנשים יחשבו ויסתכלו ויגידו.
אתה עשי ככה, אתה עשי ההפך משהו, כאילו, זה באמת...
החוויה הכי קשה שעברתי עם הדבר הזה, זה שבת בבוקר שהתעלפתי בבית, בהיריון הראשון, שאימא שלי בדיוק הגיעה לבדוק מה קורה איתי, כי עדיין, שוב, לא היינו עדיין ממש לגמרי במודעות מה קורה, ושאני אסור להישאר לבד. אמא שלי ראתה אותי מעולפת, או התעורר.
בינתיים הוא מקשיב יפה.
כן. אז הגענו למצב שכאילו, שהיא רצה לבית כנסת להזיק בעצם את כולם, ושואלים את הרב שנמצא בבית כנסת, כאילו מה לעשות, רב פוסק, שבדיוק היה שם במדרגות ככה, והוא אומר, תזמינו לאמבולנס, כאילו, לא, אולי ללכת איתה עם איזה עגלת תינוק או משהו לסחוב אותה ככה, לא, תזמינו אמבולנס. ומזמינים אמבולנס. ואמבולנס מגיע, ומוציאים אותי על הנונקה, לרחוב, ואז את המשפחות האלה שרואות, את כל המשפחות, זה דירות קרקע שם, וכל ה... כולם יוצאים לרחוב לראות למי הזמינו אמבולנס.
טרקציה בחינם.
ואני שוכבת על הנונקה רועדת, וכל מה שעובר לי בראש, למה אתם מסתכלים עליי? תפסיקו להסתכל עליי.
זה באמת נורא. כאילו מצד אחד, יאללה, שיסתכלו, אבל לא.
את מרגישה מסכנה, את מרגישה כל כך חלשה ושבירה ופגיעה. אני, מה זה החוויה הזאת שעברתי כל פעם שאני רואה, אם זה בן אדם נכה, אני כל כך משתדלת להסתכל לו על הפנים. לא להסתכל על הכיסא גלגלים שלו. אם אני רואה אמבולנס, אני כאילו לא רואה אותו.
תגידי, יצא לך פעם לפגוש מישהי, או מישהו שקשור למישהי, שמקיעה ולא יודעת שיש לה את זה? ופתאום שומעת ממך כאילו ש... יש לה מחלה?
יותר מפעם אחת, אבל הסיטואציה שהכי זכורה לי...
אתה הולכת ברחוב ומפזרת מודעות?
את הולכת ברחוב עם אינפוזיה ביד, ולפעמים זה, אתה יודעת, בולט. בהיריון הזה, אז פחות בלט. בגלל המיקום שזה היה, מתחת לשרוול, אבל רואים אותך, והמקרה הכי הזוי שזכור לי, זה נהג מונית שהיה מסיע אותי הרבה לקופת חולים. ו... באותו רגע השרוול היה מסודר לי טוב ככה על הצנטר, ואני מסדרת את השרוול, והוא קולט שיש לי אינפוזיה ביד, והוא אומר לי, למה את עושה את כל פעם בקופת חולים? מה יש לך? עכשיו, נהגי מוניות, זה נהגי מוניות. אמרתי, את יודעת מה, במקום להגיד לו לא, ואז הוא יתחיל לחפור לי, לא, אבל צברי לי.
אני אעשה לך, אני שמקשיב לי.
אבל תברי לי, אבל מה יש לך וזה, כי ככה זה נהגי מוניות, אז אמרתי, אני אספר לו, אני אמרת לו, יש לו, וכאילו הוא אומר לי, נראית בהיריון, כאילו מה יש לך, למדתי מזה. אמרתי לו, יש לי מחלת הריון, קוראים לה היפרמזיס גרבידרום, זה מחלה שסובלים בה מהרבה הרבה הקאות וזה, ואני לא מסוגלת לשתות ולאכול כמעט, אז אני מקבלת נוזלים ותרופות לבריד. ואז הוא אומר לי, מה? כל זה כאילו, רק כי את מקיאה? וכי יש לך בחילות? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, מה, אבל גם הבת שלי בהיריון, ואז הוא מתחיל לספר לי, הבת שלי בהיריון, ובאמת, היא כל היום מקיאה כזה, אבל היא לא יוצאת מהבית, היא כל היום רק שוכבת במיטה, ולא זזה, ואני אומר לה, קומיץ, אם בעלך לכי איתו למסעדה, תשבי איתו, מה זה, את מזניחה אותו, תבשלי לו? איך את הפסיקה לבשל, הוא אומר לי, הפסיקה לנקות? לא, כאילו, זה לא נורמלי, מה, לא... כולם מקיאות בהיריון.
את שומעת את זה.
ואני שומעת את זה, ואני אומרת לו, מתשלת אותו עוד קצת, ואני אומרת לו, רגע, כמה פעמים ביום מקיאה? הוא אומר לי, הרבה, היא מקיאה המון, אבל מה זה, זה... זה לא הגיוני, גם לוקחת את הכדורים האלה, הוא אומר, היא לוקחת בונג'סטה, אני חושב. אומרת לו, והיא עדיין מקיאה. כן, 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 היא עדיין מקיאה, והיא עדיין לא קמה מהמיטה, והיא עדיין לא מבשלת, והיא לא מנקה, והיא לא עושה כלום. איזה מין אישה היא? אני אומר לה, תקשיבי, אני לא ככה חינכתי אותה. עכשיו, צריך להבין שזה נהג מונית, כן? זה מנטליות של נהגי מוניות. אני לא רוצה להכניל את כולם, אבל יש הרבה אנשים שהם פשוט אנשים של פעם כזה. ואני אומרת לו, אני חושבת שאם היא לוקחת את הכדורים האלה ועדיין כל כך מקיאה ולא מתפקדת, כנראה שיש לה את מה שיש לי. ואני, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אני חושבת שהיא לא עושה את עצמה הבת שלך. היא חולה. הוא אומר לי, מה? Yeah. אמרת לו, כן, זה מה שיש לי. קוראים לזה היפרמזיס גרבידרום. זאת מחלת הריון. והדבר האחרון, אני אמרת לו את זה בפרצוף, כי זה כאילו מישהו כזה, בא להכניס לי סכין רגע ולסובב כזה, ככה זאת הייתה הרגשה שלי. הדבר האחרון, אני אומרת לו, שאישה הייתה רוצה לשמוע כשהיא מרגישה כמו סמרטוט במיטה ולא מצליחה לקום, והיא רק רוצה שיחבקו אותה ויבינו אותה, הדבר האחרון שהיא צריכה לשמוע זה, קומי, למה את לא אישה טובה לבעלך? קומי, תנקי, תבשלי. היא לא מסוגלת. אמרתי לה, אם היא הייתה חולה, אמרתי לו, חס ושלום, אבל אם היא הייתה חולה במחלה הידועה, היית גם אומר לה, קומי, תבשלי ותנקי לבעלך? אמרו לי, לא. אמרתי לו, אבל זה גם מחלה. הוא היה בהלם. הוא היה בהלם. והוא פשוט, נתתי לו פתק, כאילו, אמרתי לו, תביא פתק. חשמתי לו את השם של הקבוצת תמיכה בפייסבוק. אמרתי לה, תגיד לה שתיכנס. והוא לקח, והוא אמר לי, הוא ממש כאילו אמר לי, וואי, אני אף פעם לא ידעתי שיש כזאת מחלה. אני לא ידעתי. הוא נפל לו הסימון, כאילו, יכולתי ליפול על גם על בן אדם שהיה אומר לי, די, את מגזימה, מה את יודעת מה... אבל לא יודעת, אולי כי הוא ראה שגם אני עוברת את זה, ושאני בעצמי בהיריון ועוברת את זה, אז אולי בגלל זה הוא הקשיב לי? אני...
זה הרוויחה בת שלו לפחות.
לגמרי, אולי יום אחד בקבוצת תמיכה, מישהי תכתוב שם...
אל תשאלו, איך הגעתי
אליכם. אל תשאלו, איך הגעתי אליכם, אבל אבא שלי הוא נהג מונית, ופעם מישהי שהוא עשייה.
צריך להפגיש ביניכם.
לגמרי, אני מתה לדעת, היא באמת קיבלה אחרי זה את התמיכה שהיא זקוקה לה.
הלוואי. וואו, מושקה, זאת פשוט הולכת ומפזרת מודע. אני חושבת שהרבה נשים עם היפרמזיס באיזשהו מקום עסוקות בזה, לא?
כי כן.
כי זה חלק גדול מה...
זה משהו שאת חווה אותו 9 חודשים, ואז כשאת יוצאת לעולם בעצם, את קולטת שאת שקופה.
יש לזה יום בשנה, נכון?
יש לזה יום בשנה, כן, יש חודש של מחלות שקשורות למערכת העיכול, ואז ביניהם יש שם איזשהו יום אחד חמוד ל...
נדבו.
כן, נדבו. להיפרמזיס גרבידרום. ושם פתאום את מוצאת את כל האנשים שמעלות, ואת רואה אנשים שמעלות תמונות עזויות שלהם, למה שתעלי תמונה כזאת? לפני ההיפרמזיס, אני אעלה תמונה שלי עם מטפחת שוכבת על מיטה עם אינפוזיה, אבל אז עשיתי את זה בעצמי כי הבנתי שצריך. הבנתי שצריך.
איזה תגובות קיבלת?
תמיד אני מקבלת דווקא תגובות חמות, מפרגנות, כאילו, וואו, איזה מסירות נפש, כאילו, על כל ילד, ובאמת אני מבינה שזאת מסירות נפש של הדור שלנו.
זה מפעים, את יודעת שזה באמת מפעים?
כי כאילו... מילא לעשות את זה פעם אחת.
קודם אבל... כל, כמו שעברת את זה בכלל. בדיוק. ובעצם סוג של לבחור, נכון, את רוצה עוד ילד, אבל עדיין, את הולכת לעבור את זה עוד פעם?
זה 80% אם תעברי את זה עוד פעם או לא. יש את הנשים הברות מזל שעוברות.
כן, מזליסטיות כזאת של...
שלא נפלות על זה, וזה רק בהיריון הראשון שלהם קורה, אבל אחרי שתיים כנראה שיש הרבה פחות סיכוי.
כן, כבר זה הולך ומצטמצם.
כן, וכשאמרו לי שיש את ה-80%, ואני כזה אומרת לבעלי, אנחנו נהיה מה-20% שלא, אבל נערכים במקביל, את יודעת, למצב ש... ובעלי אומר לי, את תמיד נופלת על האחוזים האלה.
על המבצעים. אבל באמת אני חושבת שזה מעורר השראה, כי את יודעת, זה גם נותן כוח. אני חושבת ש... תתקנו אותי, אם אני טועה, שרוב האנשים מספרות את זה לאחר מעשה. או שבתוך כדי גם.
הרוב מספרות את זה אחרי, אני חושבת. כי דבר ראשון, כשאת חולה ועסוקה בהישרדות, זאת לא תמיד מצליחה את יודעת... להתבטא בעוד נושאים. אני בהיריון השני רק, תוך כדי ההיריון, היה חשוב לי להעלות המודעות, וצילמתי תמונה עם כל הציוד. עשיתי מכל הציוד של הנוזלים והתרופות, יצרתי צורה של לב, ובאמצע שמתי תמונה של אולטרסאונד, ובגד שקניתי לילד כשייוולד. והעליתי את זה.
אפילו בשבילך, זה מזכרת מטורפת.
כולם אמרו לי כזה, אחרי מעשה כזה אמרו לי, את רמזת שזה בן? לא, אני לא רמזת, זה פשוט הבגדים הילד הגדול. באמת שתכננתי לעשות תמונה חוזרת כשהוא אחרי הלידה, עם התינוק בפנים, אבל המנקה שבא לנקות את הבית אחרי הלידה, אני מאוד חושב שמנקה תנקה את הבית קודם, זרקה את הארגז עם הציוד.
השארת את זה ככה איך שזה...
השארתי ציוד ריק לתמונה הנוספת וזרקו אותה.
לפחות סימן שהייתה מנקה.
לגמרי.
מה רציתי לומר לך? אני אומרת שכשמעניין אותי לשאול אותך, אם לאחר מעשה... שזה כאילו נשמע מה זה בקטנה לאחר מעשה, אבל לאחר גיהנום של 9 חודשים, את רואה את זה אחרת? את רואה את זה כמשהו ש... את נתן לך משהו? עשה בך משהו? שינה בך משהו? או שדי, שרדת את זה ומשיכה בחיים?
שאלה ממש קשה. חני. שאלה מעניינת, מצד שני, דורשת הרבה התמוננות. אם זה נתן לי משהו, קודם כל זה נתן לי את הילדים היפים שלי. זאת אומרת, השם נתן לי אותם. וזאת הייתה הדרך שלהם לרדת לעולם הזה. זאת אומרת, לכל ילד יש את הדרך שלו לבוא לעולם. כל אחד צריך לבוא בדיוק בצורה המדויקת לו. בדיוק חברה אמרה להם, ילדי פרמזיס, אלוקים נגע בהם. הם בדרך כלל יפים כאלה וחכמים כאלה ומתוקים כאלה. וזה כזה סוג של פיצוי על כל מה שעברת. אמרתי שלכל אחת יש את הצורה המדויקת שבה היא תביא את הילדים לעולם, ולכל אחת יש את הקושי שלה סביב הבאת ילדים לעולם הזה. כל אחת והקושי שהיא עוברת בו, יש נשים שלהם קשה להביא ילדים לעולם, בכלל להיקלט להיריון. יש נשים שעברו את זה גם וגם, אגב, אני מכירה בנות שעברו טיפולים, ואז חטפו היפרמזיס אחרי כל הטיפולים.
יש עוד הרבה גמים שיכולים
להיכנס. ויש הרבה גמים שיכולים להיכנס, כמו ה-2+1 שלי, של שלושת הבעיות בהיריון בבת אחת. אבל זה קודם כל, בסוף את יכולה להגיד שזה היה שווה את זה. עכשיו, אני, כל מי ששומעת את הפודקאסט הזה, שלא תעיזו לבוא לאישה שעברה מחלה כזאת בהיריון, ולהגיד לה, אבל היה שווה את זה. לא, חמודות. זה זכותנו להגיד רק לעצמנו.
נכון. מה עוד לא להגיד?
לא להגיד את מתפנקת. או, גם אני הקטי בהיריון. זה המבט שהן חוטפות, חבל שאתם לא יכולות לראות את המבט שדפקתי כרגע, אבל זה המבט הזה שתיתן לכם אותה אישה שעוברת את זה, זה לא מבט נחמד. לי עזר קרקרים בשעות... אם היה לך היפרמזיס, לא היה עוזר לך קרקרים, אז בואי נעצור פה.
אבל לא תמיד יודעים מה להגיד.
אל תגידו פשוט.
לא להגיד.
אל תגידו.
בכלל אני חושבת
את זה. וואו, את גיבורה, את לביאה. אל תגידו.
זה מחזק? יש כאלה שלא אוהבות שאומרים להם שהן גיבורות. אני לא גיבורה, לא בחרתי בזה.
נכון, אני לא בחרתי בזה.
זה באמת
נורא אישי. אבל עדיין, גם אם לא בחרתי בזה, איזה גיבורה את שבחרת להביא עוד ילד לעולם? למרות הכל? נכון. עדיין, גם אם את לא בחרת בזה, אם השם בחר בך, כנראה את אישה מיוחדת.
בטוח.
כנראה שיש לך את הכוחות. כי השם לא מביא ניסיונות למי שלא מסוגל לעמוד בהם.
אני חושבת שזאת נקודה מאוד מחזקת, יש לך את הכוח, אבל צריך לגלות אותו. זה הקושי.
לגמרי.
פה הנקודה. לגלות
גם אותו. גם לא להציע כל מיני תרופות סבתא. תעשו לי טוב, הנשמות. אם היא הגיעה למצב הזה, אם היא רק תרופות בבריד עוזרות לה ותרופות רגיעות לעוזרות, תרופות סבתא לא יעזור.
אני חושבת שאנשים עושים את זה כדי להרגיע את עצמם. כאילו, אתה רוצה להיות במקום שאתה עוזר, אבל אתה כל כך חסר עונים מול הדבר הזה שאין לך מושג, לפני שנייה שמעת איך קוראים לו, אז אני אנסה להציע את מה שאולי...
אז הדבר היחיד שתנסו להציע זה תמיכה, חיבוק, ותגידו, אני פה בשבילך אם את רוצה לשתף, ואם את צריכה איזושהי עזרה, אפשר להציע אותה ולהגיד אני כאן. חוץ מזה שזה נותן לך את הילד, שזה מדהים וזה משהו מוחשי ופיזי שמקבלים ככה מתנה באריזת צלופן, או באריזת שליה וסק הריון. את מקבלת גם כוחות, כאילו הכל קטן עלייך אחר כך. אני ילדתי שני ילדים בלי אפידורל. איך אמרו לי, יום, איך עבר שתי ילדות בלי אפידורל, כאילו, ואני כזה, עברתי פרמזיס, אז כמה שעות של כאבים, באמת, כאילו.
את מרגישה איתה יותר חזקה כבר? לא כבר, כאילו, אחרי זה?
כן, חד משמעית, כן. חזקה אחרי זה, זה אחרי שאת מקבלת גם אירועי ברזל וויטמינים וכולי.
זה באמת חזקה.
גם חזקה, אבל חזקה נפשית, כי באמת אחר כך כשהתינוק צורח לך בלילה ומאיר אותך וכל מיני דברים כאלה, ואולי משחררת הייתה נשברת, או שיש לך איזשהו קושי בהנקה, ואת רוצה להישבר, אז את אומרת, את עברתי פרמזיס בשבילו. את סבלת 9 חודשים, פה תפלי כאילו? פה? לא. אני לא נופלת.
תקשיבי, זה פשוט
להסתכל. יש לך כוחות אחרים כאלה.
אני אומרת, גם ההיפרמזיס, ובכלל, איזה עם של גיבורות, של מוסרות את הנפש, כל אישה ש...
בשביל להביא ילדים לעולם הזה, כל אחת והקושי שלה, כי אף אחד לא יודע, כמו שאמרת, את הולכת ברחוב ואת רואה אישה, ואת לא יודעת מה היא עוברת.
יש
אין סוף. את רואה משפחות מרובות ילדים, או עם קצת ילדים. והנה, עוד דברים שאסור להגיד. למה יש לך רק 2 ילדים? באופן כללי, כאילו, אתם רואות אישה...
כאלה, אומרים את זה עם הפרצוף, זה לא...
אתם רואות אישה עם קצת ילדים, או עם ילד אחד. למה יש לך, כאילו, את לא רוצה עוד? נו, מתי הילד הבא? קודם כל, צום עריכם, חברות, על. אתם לא יכולות לדעת מה האישה הזאת עברה, כדי להביא ילדים לעולם. כל אחד זה הבעיות שלה, אבל זה לא דברים שצריכים...
עוברת ברגע זה ממש.
עוברת ברגע זה ממש, לגמרי. וזה לא דברים שאתם צריכות כאילו להיכנס אליהם. אם היא לא בחרה לשתף אתכם,
אפילו לא,
אז לא.
בדיחה כביכול.
עכשיו, אני לדוגמה, בחרתי כן לשתף את החיים שלי, כי אני מבינה שזה יוצר ונותן מסר, ואז אני שומעת עוד תגובות הזויות. אז אני מספרת שכן, שאני מונעת הריון כרגע, ביתר רב, ואז הן אומרות לי, אבל את צריכה יותר אמונה וביטחון, כנראה את לא מספיק, ואני כזה... עכשיו, אמרה לי, זו אישה מבוגרת, בת 50. אמרתי לה, אותו הקדוש ברוך הוא, שאמר אמונה וביטחון, הוא אותו הקדוש ברוך הוא שנתן בתורה שלו מקום למנוע הריון.
את כאילו צריכה להסתובב עם ארגז תשובות לכל, יש תשובה לכל שאלה כבר.
בשביל זה, את נולדתי פלפלית, ככה אומרים.
כן, שיהיה לך איך להתמודד עם זה.
לגמרי.
וואו, מושקה, בוא נסיים עם נתינת כוח כזאת, לכל מי שעוברת ניסיונות, כי כולנו עוברות ניסיונות, כל אחת בתחום שלה. וגם, שנייה, אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה. תודה שהגעת.
באהבה.
ותודה על ה...
שוב, כשנשים מפרמזס, כשרק נותנים להם את הבמה והמקום לדבר על זה, א', זה כמו תרפיה, לדבר,
נכון,
לספר מה עברת, וב', את כל כך רוצה שנשים אחרות ייחסך מהם החוסר אמפתיה, וזה שזה מדרבן אותך, נותן לך מוטיבציה, וברגעים האלה יושב עליי התידוק המתוק הזה,
התוצר.
התוצר.
שמע.
כן, רוצה להגיד משהו?
הנה המיקרופון שלך. לא, לא התכוונו עד כדי כך. מה רציתי לומר לך? גם קצת מרענן, את יודעת, לדבר על משהו קצת אחר מאשר המלחמה, ויש לנו את ה... כל הזמן את המלחמות הפרטיות שלנו, ואת העניינים ההתמודדות של כל אישה, באמת בתוך הבית שלה. עם העניינים שלה, ועם הלידות שלה, ועם המשפחה שלה, ועם הגוף שלה, ועם ה...
לגמרי.
זה אפשר לשבת ולדבר רק על זה.
אפשר לדבר שעות על כל הנושאים האלה שקשורים לאימהות, להיריון, ללידה, לכל הקשיים שנלווים. אבל בסוף צריכים לצאת עם זה שהקדוש ברוך הוא לא נותן ניסיון לאדם שלא יכול לעמוד בו, ושבסוף מהניסיון יוצאים מחוזקים, מקבלים מזה משהו. כמו שאני, אחר כך, מבחינתי, הכל קטן עליי, אני סופר מומן.
לגמרי.
הכל קטן עליי. ההסתכלות שלי, האהבה שאני מסתכלת על הילדים שלי, אני חושבת שאני אוהבת אותם יותר, אני לא רוצה, את יודעת, להשוות, אבל כאילו עבדתי מאוד קשה בשבילם.
נראה לי זה עובד לך כאילו בהיריון, את כל הזמן אומרת, אחרי הלידה אני... מה שמחזיק אותך בהיריון זה אחרי הלידה, ומה שמחזיק אותך אחרי הלידה זה ההיריון.
נכון, נכון, נכון. כל ההיריון את רק מחכה לרגע שיביאו לך אותו בידיים.
אבל בסוף אני אפגוש אותו.
את צוחקת כאילו בהיריון הראשון שלי, ברגע שהכניסו אותי לחדר השפוז וזה, והביאו לי את ה... כאילו התינוק בא לי, הביא לי אותו מהריסה, אני מחזיקה אותו בידיים, יושבת על המיטה, ואני פשוט, כולי הורמונלית, כן, אחרי לידה, ואני מתחילה לספר לו מה עברתי. אתה שומע? אתה יודע מה עברתי כדי ללדת אותך? ואני כולי הורמונלית אחרי לידה, ואני בוכה ובא לי מסתכל, כאילו נחלתי מהירח.
סוף סוף יש עוד דמות שמקשיבה.
אבל הוא לא מבין.
אבל הוא מקשיב.
אני, מה אכפת לי? צריך לדעת מה עברתי בשביל ללדת אותו, לא?
וואי, חיכית לרגע הזה.
ממש.
וואי, 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 מטורף. בואי נאחל.
אני מאחלת לכל מי שחובה כל קושי מלהביא ילדים לעולם הזה, שתצליח להביא אותם. בקלות.
אמן.
ובאהבה, וגם אם זה לא קורה בקלות, נדעת שמפה את רק תצמחי.
ושיש לך את הכוחות.
ושיש לך את הכוחות לגמרי.
הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוחות, תנסי למצוא אותם, הנה, כמו הטיפים שנתת מושקה של לצאת קצת, עד כמה שאפשר, ולקחת שמש, ולקחת עזרה, ולקחת טיפול.
ולקחת טיפול ולדעת שיש טיפולים, ואם רופא אחד לא מציע לך אותם, פשוט תלכי לרופא אחר, כי פשוט הוא לא מספיק מודע.
וטיפולים נפשיים.
וטיפולים נפשיים, וטיפול זוגי כדי לעזור לזוגיות שלכם לעבור את זה, כי זה משבר לכל דבר, ואם הייתה חס וחלילה מחלה אחרת, עם שם אחר, שלא קשור להיריון, אז בוודאות הייתם עושים את זה, אז אין שום סיבה שפה לא.
לגמרי. הקדוש ברוך הוא ברא את הטיפולים האלה, אז צריך להשתמש בזה ברגע שזה יכול לעזור לנו.
בדיוק.
ושיהיה לכולם בקלות, די, אנחנו כבר צריכים, גאולה צריכה להגיע, אז צריך הכל להיות בשופי, בקלות, בבריאות, בשפע, בהצלחה.
גם רגיע הזמן שנפסיק להנש בשביל חווה. כן. ללדת ילדים.
כמו בשישיות, אני לא יודעת.
תשמעי, אם יולדים אותם כמו תרנגולת, אז מה אכפת?
יאללה, תכף מחכה לזה.
לגמרי.
יאללה, שנשמע רק בשורות טובות.
אמן.
כאן רעלה, בעזרת השם.